כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, הנשר נחת. אתמול בלילה הגשושית אינסייט של נאסא נחתה בהצלחה בכוכב הלכת מאדים. הגשושית שוגרה מכדור הארץ בחמישה במאי השנה, ואחרי מסע של שישה חודשים, ואחרי שהגשושית עברה 548 מיליוני קילומטר, היא הגיעה ליעד. אלה הקולות מחדר הבקרה בנאסא, של נאסא. המשימה שלה אמורה לקחת שנתיים ולחקור את לב כוכב הלכת, סוג של חקירה גיאולוגית, ואולי נרוויח גם כמה תובנות חדשות בכל מה שקשור לראשית מערכת היקום והיווצרות כוכבי הלכת במרכז הבקרה של נאסא. כאמור, כפי ששמענו, נשמעו אתמול בלילה קולות שמחה. זה לא טריוויאלי, הנחיתה הזו היא מסובכת מאוד, והכל יכול היה להשתבש, ובסופו של דבר הכל הסתדר, ואינסייט כבר במאדים, לא נעה, אלא היא במקום, קודחת ובוחנת את ליבת הכוכב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. כאן דודו ארז, ואחרי שאינסייט נחתה במאדים, אפשר לשוב ולעסוק במה שקורה כאן בכדור הארץ, כמו למשל צבועים. שימו לב למחקר חדש שעוסק בצבועים, מה שקובע היכן תהיה ממוקם בהיררכיה החברתית אצל בעלי חיים, הוא לא הכוח הפיזי, אלא דווקא היחסים החברתיים, לא החזק שולט, אלא המקושר שולט. בלהקות צבועים התגלו נקבות רבות שהגיעו לעמדה דומיננטית בלהקה, וזה בזכות קשרים חברתיים, בעוד שזכרים רבים נודדים בין להקות ומעמדם נפגע. כתבה בעניין פורסמה בעיתון הארץ, והמחקר המקורי פורסם בכתב העת המדעי Evolution and Nature Ecology, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן מנהל מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב. שלום לך, שמוליק ידבב.
ידבב, בוקר טוב.
ידבב.
נכון.
כמעט דייקתי. אבל תודה שזה אתגר.
אתגר רציני מאוד.
מי מאיתנו לא קרא את זה בבוקר זה כידוב, אבל לא. ידבב.
נכון.
טוב, אנחנו מיד נכיר את היצור שהוא חביב. אתה מחבב צבועים?
בהחלט. יותר מה שמחבב אפילו,
אבל עוד שהם נראים חושפי שיניים, אני ראיתי תמונות שלהם והם קצת נראים מפחידים, הם לא?
הוא טורף גדול, מאיים, עם הרבה מאוד אגדות וסיפורים ומיתוסים, אבל מאוד ביישן, מאוד נחמד, ויש לא אחד, יש ארבעה מינים. לנו יש נציג אחד בארץ.
אז אנחנו מיד נרחיב על כך, וגם שערה בעולם המדע, תינוקות הונדסו גנטית כך שלא יוכלו להידבק באיידס. החוקר הסיני אה ג'אנקוי טוען שהוא הצליח להנדס גנטית תאומות באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר, שעליה דיברנו בשבוע שעבר. מה הוא בדיוק עשה באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר? הוא חתך החוצה גן שמסייע לנגיף ה-HIV להתפשט בגוף, ולמעשה הוא יצר תאומות שהן עמידות בפני מחלת האיידס. רבים מפקפקים באמינות הפרסום הזה, ובין אם הדברים נכונים ובין אם לא, עולות שאלות מוסריות ואתיות רבות, האם לא פתרנו בעיה אחת ויצרנו אחרת, האם התאומות תהיינה בריאות, וכמובן, האם זה לא פתח ליצירה של תינוקות מעוצבים בהזמנה אישית, על פי ההזמנה של ההורים, אני רוצה ילדים עיניים סגולות, בגובה 1.80 מטר, הדומה לדי-ג'יי מקלר וכו'. שוב, תוצאות המחקר לא פורסמו רשמית ולא ברור אם הדברים אכן נכונים. אם כן, זו מהפכה, אבל אין אתר חדשות, ודאי חדשות מדע שלא עוסק בעניין הזה. ונעסוק בעוד עניינים. מחקר חדש קובע שאדם וחווה היו קיימים באמת. מדענים טוענים שכל בני האדם המודרניים הם אכן צאצאים של זוג אחד, והזוג הזה חי כאן בכדור הארץ לפני בין 100,000 שנה ל-200,000 שנה, וככל הנראה הזוג הזה שרד אסון עצום שככל הנראה חיסל כמעט את כל האנושות. אנחנו מיד נדבר על אדם וחווה, כפי שלפחות המדע טוען שהיו, וגם בשבוע שעבר תייר אמריקאי שביקר ביי אנדמן, שבהודו נפגע מחץ שנורה לעברו על ידי תושבי שבט מבודד שמתגורר במקום, ובסופו של דבר הוא מת מהחץ הזה. מדובר בג'ון אלן צ'או בן ה-27, שהגיע למקום בין היתר כדי לחקור את השבט המקומי ולהכיר להם את הנצרות. כאמור, הוא נורא למוות, ואנחנו נדבר על שבטים אבודים מבודדים, עבודים כמובן בעינינו, לא בעיני עצמם, ומה כן נכון לעשות כשנתקלים בהם ומה לא. וגם הבמאי האיטלקי ברנרדו ברטולוצ'י הלך לעולמו אתמול בן 77 במותו. אנחנו מיד נדבר על חייו ויצירתו. בארבעה בדצמבר תוכלו לפגוש את צוות שלושה שיודעים. בחג החנוכה צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה לפני קהל בספרייה בית אריאלה, ספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים בהשתתפות המומחית לחקר התנ"ך המרתקת דוקטור ליאורה רביד. היא גם מחברת הספר התנ"ך היה באמת ועורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנ"ך. אז זה יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר כאמור ב-11 בבוקר בספריית הילדים של בית אריאלה, בסדרות שאול המלך 25 תל אביב יפו. הכניסה היא חינם, אבל תצטרכו להירשם מראש באמצעות המייל שלושה את kan.org.il, שלושה, כמו שאתם שומעים, שטרודל או את kan.org.il. הכניסה תתאפשר לאירוע רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר. אז עד כאן הודעה, אולי תפגשו אותנו כפי שאמרנו ב-4 בדצמבר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. כולם אגב יהיו בספריית בית אריאלה. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. טוב, הרבה מאוד עניינים, עריכת גנים, צמד תאומות ערכו גנים, זה מה שיפה בסין, אתיקה, לא אתיקה, הנה זה עובדים. קורה, לפחות כן, עובדים, בדיוק כפי שהגדרת את זה. טוב, בוא נגלגל לאחור את כל הדברים, ונעסוק בצבועים.
מתאים לתקופה.
שוב שלום למנהל מרכז העמקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, בוא נשמע על הצבוע, סלח לי על הבורות, אבל זה טן, שואל, סוג של כלב?
לא, זה משפחה בפני עצמה.
אוקיי.
שיש לה 4 נציגים. אולי המוכר שאנחנו תמיד מדברים עליו הרבה, הוא דווקא לא המין המוכר בארץ, זה הצבוע הנקוד, זה שמופיע בכל הסרטים של דיסני.
כמה? כרשע?
כרשע, עם הצחוק המבהיט והקבוצות הגדולות. וזה אחד מהנציגים של אותה משפחה. יש לנו סך הכל 4 מינים שנכללים באותה משפחה. אחד מהם הוא כאן נוכח פה בארץ, הצבוע המפוספס, עם תכונות שונות מאוד אפילו מהצבוע הנקוד שאנחנו מכירים.
הוא קרוב משפחה של הכלב או לא?
לא, זה משפחה בפני עצמה, אם כבר אפשר לקרב אותם יותר לנמיות ולחתולים, אפילו יותר מאשר לכלבים, למרות שהמראה שלהם באמת כלבי והרבה מבלבלים ביניהם.
וואו.
כן. משפחה שיש לה הרבה מאפיינים ייחודיים, אבל אולי הנוכח ביותר מביניהם זה המבנה גוף שלה. הוא כולל הרגליים קדמיות ארוכות וגדולות, ורגליים אחוריות קצרות הרבה יותר. זה נראה כאילו הצבוע תמיד מטפס בעלייה. וכשהוא רץ, הוא בכלל נראה מאוד מאוד מצחיק.
מעניין. אין שם איזון ברגליים?
יש שם איזון מדויק לכיוון המזון שהצבועים אוכלים, שזה בעיקר נבלות. וזה דורש מהם לסת מאוד מאוד חזקה וכבדה. הראש שלהם מאוד מאוד גדול כדי לסט אותו. הרגליים צריכות להיות מאוד משמעותיות, מסיביות, גדולות. ולכן הרגליים הקדמיות הרבה יותר גדולות מאחוריות. וזה מביא באמת למראה קצת מגוחך אפילו. אבל מעבר לזה, זה גם הטורף הכי גדול, בטח בארץ, מגיע ל-50-60 קילו, זה
וואו.
בהחלט. מי שראה צבוע לא ישכח ולא יבלבל בינו, לא לבין כלב ולא לבין חתול. ומרגע שהאריה נכחד כבר לפני כמעט 900 שנה, זה הטורף הגדול ביותר שחי לנו. והפעילות שלו בלילה, פלוס הגודל.
אמרת שהאריה נכחד?
בטח, כן.
אין יותר אריות בעולם? יש בסרטים?
לא, בארץ.
בארץ, אוקיי.
זה האחרון, הצלבנים חסלו אותו סופית.
אוקיי.
אבל עד אז חי לנו פה בארץ, גורי יהודה, הסמל של ירושלים, כל כך הרבה סימנים שמעידים על קיומו פה.
היה פה איזה גן חיות עם אריש וזה, וגנדי, זה... טוב, סיפורים.
כן, גנדי.
אבל אתה אומר שבטבע ודאי...
בטבע נכחד, אבל צבועים עדיין פה איתנו. והפעילות הלילית שלהם והנטייה שלהם לאכול פגרים, כולל גם של בני אדם.
זאת אומרת מה, הם לא תוקפים בעלי חיים אחרים והורגים אותם כדי לאכול אותם, אלא הם רק ממתינים לפגר שהם יתקלו בו?
בדרך כלל זה באמת התכונה מובילה אותם, ואנחנו מוצאים הרבה פעמים שבאמת הם בעיקר אוכלים פגרים, שאריות שבני אדם השאירו, והרבה פחות מזון מן החי. גם מזון מן החי זה יכול להיות למשל בעל חיים גוסס, אבל לא מיודפים אחרי בעלי חיים חיים, זה די נדיר.
כי מה, זה נותן להם איזשהו יתרון אבולוציוני?
ההתמחות שלהם היא באכילת הפגרים. כל אחד מחפש את הפינה שלו, את הנישה שלו, גם בתחומי המזון, וזה המזון שהוא מאוד, לצערי גם זמין בארץ מאוד, אנחנו מדינה מלוכלכת, אז יש הרבה ממנה.
גן עדן לצבועים, לצבועים.
בכל המובנים, גם האנושיים וגם בעלי החיים, כן.
עכשיו, מה הביולוגיה שלהם? זאת אומרת, מבחינה ביולוגית, איך אתה מנפה אותם?
אז גם פה יש שונות, סך הכל, בין המינים. כמו שאמרתי, ארבעה מינים, התפוצה שלהם היא בעיקר מאפריקה, דרך דרום מזרח אסיה ועד הודו. לנו יש נציג אחד מאותם ארבעת המינים. שלושת המינים האחרים, שניים מהם די דומים לצבוע המפוספס שלנו, זה הצבוע הנקות והצבוע החום. אחד מאוד מאוד יוצא דופן, זה הצבועון, שהוא קטן יותר ואוכל טרמיטים בכלל. אוכל נמלים. דומה לנמלים, טרמיטים. אז הוא מאוד מאוד שונה, נשים אותו רגע בצד. שאר הצבועים חיים במבנים חברתיים שמשתנים. הצבוע שלנו למשל יחידאי, הצבוע הנקוד מאוד מאוד חברתי וחי במושבות ובלהקות.
אז המחקר שעוסק בצבועים?
בדיוק, בצבוע הנקוד שאנחנו שומעים עכשיו את הצחוק שלו ברקע. והוא המפורסם מכל הסרטים וכו'.
אז רגע לפני שנשמע שיר, בוא נדבר באמת על המבנה החברתי. אני מבין שהנקבות שולטות בלהקות האלה?
בצבועים הנקודים, המבנה הוא במה שנקרא מטריאכלי, הנקבות הן הדומיננטיות, הן גם גדולות יותר. יש להם עוד כל מיני דברים שאחר כך נרחיב עליהם גם, אבל למשל, המבנה של איברי המין שלהם. איברי המין שלהם מאוד 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 ייחודיים. הם כל כך ייחודיים שאפילו התלמוד שלנו עסק באיברי המין כנראה של הצבוע הנקוד האפריקאי, לא זה שחי פה. יש להם דגדגן מאוד מאוד גדול שבצורה שלא מזכיר איבר מין זכרי. יש להם שקים של חומרי ריח אנליים באזור הטוסיק, שהם מאוד מאוד גדולים שנראים כמו כיסא השכיב, וזה נראה כאילו הנקבה היא בעצם זכר, והזכר יכול להיות מאוד מאוד דומה לנקבה.
אז אולי מישהו יתבלבל בהגדרה, וזה הזכר.
זהו, אז בתלמוד... בדיוק, אז בתלמוד אמרו באמת, כנראה שהם יכולים להחליף את המין.
זהו, אומרים שזו הנקבה, אבל יש לה איברי מין זכרים.
אז אנחנו השתכללנו קצת מאז, והמחקר...
אבל בוודאות אתה אומר שאלה הנקבות ששולטות, אבל עדיין איברי המין...
הם מאוד מאוד מזכירים איברי מין של זכרים, ולכן באמת זה יצר בלבול, בטח בדורות הקודמים. היום המדענים כבר יודעים להבחין, ואנחנו כולנו מסתכלים על זה בצורה קצת שונה. מסתכלים, זה נשמע לא נעים, אבל מסתכלים בצורה שונה.
כן.
ובכל מקרה, המבנה החברתי הוא כזה שהנקבות הן בלהקות יציבות, ואילו הזכרים מתפזרים, הולכים, מחפשים את מזלם. ולכן באמת התברר שאחרי מחקר מאוד מאוד ארוך, מקיף, שכלל את זיהוי אינדיבידואלי של הפרטים בתוך הלהקה, שהנקבות הדומיננטיות משיגות את המעמד שלהם בעסקה בזכות קשרים חברתיים, ולאו דווקא בזכות כוחם הגדול. כלומר, נקבה שיש לה הרבה קרובות משפחה למשל, והצליחה ללקט סביבה עוד נקבות, היא הנקבה יותר דומיננטית על פני אחרות. במאבקים שמאבקים דרך אגב מאוד מינורים, כמה שהם גדולים ואוכלי נבלות ונראים מפחידים, הם מאוד מאוד עדינים אפילו במריבות שלהם.
זאת אומרת, אין שם
פציעות הן דבר נדיר. פציעות הן דבר נדיר.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן ומיד נרחיב באמת וגם נקבל התייחסות שלך למחקר. שיר, בבקשה, שיודעים בכאן תרבות, מחקר חדש קובע, אדם וחווה היו קיימים באמת, כותרת פרובוקטיבית, מיד נסביר. מדענים טוענים שכל בני האדם המודרניים הם אכן צאצאים של זוג אחד, זוג שחי כאן בכדור הארץ לפני כ-100 אלף או 200 אלף שנה, או בין לבין כמובן, והוא ככל הנראה שרד אסון עצום שככל הנראה כמעט חיסל את המין האנושי. המחקר נערך בהובלת חוקרים באוניברסיטת באזל בשוויץ, לאחר סקירה של ברקודים גנטיים של 5 מיליוני בעלי חיים מ-100 אלף מינים וגם של בני אדם. ועל המחקר המרתק הזה אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור גדעון בך, שהוא חוקר ומרצה לשעבר ראש המחלקה לגנטיקה בהדסה. שלום לך.
שלום וברכה.
אני מבין שלא באמת מדובר באישוש של הסיפור התנכי, אבל כן יש משהו מדהים בעובדה או בגילוי שכולנו ילדים של אותו זוג בסופו של דבר.
זה לא רק כולנו לבני אדם, אלא זה נכון למעשה לכל היצורים האנושיים. אני אסביר את זה ממש בקצרה ובתמצית. החומר התורשתי שלנו, ה-DNA, מאפשר לנו לחקור לא רק את תכונות האדם ומחלותיו, אלא גם את ההיסטוריה, ההיסטוריה של האנושית, כמו שאמרתי גם, של יצורים אחרים. ה-DNA של כל אחד מאיתנו זהה לחלוטין כמעט לגמרי, אבל רק כמעט ולא באופן מלא. יש שינויים מסוימים במבנה של אחד מאבני הבניין הבסיסים, ב-DNA. ועכשיו עוד נקודה חשובה, בכל אחד מהתאים שלנו יש למעשה שתי מקורות של DNA. ה-DNA העיקרי שנמצא בכל אחד מגרעיני התא, ה-DNA הגנומי, והוא מכיל 6 מיליארד יחידות בסיסים, יחידות בנייה, וקיים DNA נוסף בכל תא ותא, בתת יחידות שנקראות מיטוכונדריה, שהן אחראיות על משק האנרגיה, אבל מה שחשוב יותר, שהמיטוכונדריה זה התת יחידה היחידה בתא, בנוסף לגרעין, שמכילה DNA, אבל DNA עם תכונות שונות במידה לא מבוטלת בהשוואה ל-DNA העיקרי שבגרעין.
אז רגע, טוב, הצגת שני מקורות שונים אולי ל-DNA, שוב, ה-DNA במרכאות רגיל, וה-DNA המיטוכונדריאלי, זאת אומרת שנמצא בעברון שקיים בכל תא, והוא העברון שאחראי לייצור אנרגיה. אני יכול לשאול למה, אני יודע שהשאלה בכל ענייני אבולוציה, למה היא לא תמיד רלוונטית, אבל למה יש לנו שני סוגים של DNA?
המיטוכונדריה, ההנחה המקובלת היא שהמיטוכונדריה שנמצאת לא רק בבני אדם, אלא בכל, ברוב רובם של היצורים האנושיים, ההנחה היא שלמעשה המיטוכונדריה, באחד מהאבות אבותינו בהיסטוריה הרחוקה, למעשה הייתה או איזה גרעין, סליחה, או חיידק או אולי וירוס שחדר לתאים והתיישב ועבר תהליך של אינטגרציה, כלומר השתלב באופן מוחלט בתוך התא, איבד את כל תכונותיו, נקרא לזה החיידקיות, והפך להיות אותה תת יחידה שהיום בעצם למעשה היא לא מזכירה במידה רבה חיידק, חוץ ממבנה ה-DNA עצמו, שהוא באמת DNA שהרבה יותר אופייני לחיידקים מאשר לבני אדם.
וואו, אז הנה גם הרווחנו סיפור מרתק על כך שהמיטוכונדריה אולי זה משהו שנכנס פנימה לתא ויצר איזושהי סימביוזה איתו.
סימביוזה, נכון, בדיוק ככה, נכון.
טוב. אז באמת, אז איך...
אז עכשיו, כן. המחקר שסיפרת ופירטת מקודם, במחקר הזה, אמרתי, ב-DNA של כל אחד מאיתנו, יש שינויים בין אחד לשני, שמאפשר למשל, זה בעצם מה שעושה אותנו שונים אחד מהשני. אותם היחידות שעשויות להיות שונות בין אחד לשני ב-DNA הגנומי, קיים גם... במידה כלשהי ב-DNA של המיטוכונדריה, וה-DNA, מסתבר שה-DNA של המיטוכונדריה, אותם השינויים שקיימים פה ושם על פני ה-DNA במיטוכונדריה, משמשים למעשה מקור הרבה יותר מוצלח לחקור את ההיסטוריה, הן את ההיסטוריה האישית של כל אחד מאיתנו, משפחתית, אבל לא פחות חשוב מזה, את ההיסטוריה של יצורים שלמים, זנים שונים, כולל כמובן את המין האנושי. והסיבה לכך היא שהשינויים שקיימים הם הרבה יותר ניטרליים, הם לא נתונים לכל מיני כוחות סלקציה שהם כן נמצאים ב-DNA הגרעיני, ולכן הם לא משתנים לאורך האבולוציה. והחוקרים שאתה סיפרת עליהם מקודם, למעשה השתמשו ב-DNA המיטוכונדריאלי, והם הראו בעצם שני דברים. לכל אחד מאותם 100,000 זנים, כולל בני אדם, המין האנושי, ההומונידי, למעשה יש להם תביעת, נקרא לזה מין תביעת אצבעות אופיינית לכל אחד מהמינים. ה-DNA המיטוכונדריאלי שונה במידה כלשהי בינינו לזבובים, לעכברים וללוויתנים וכו'. אבל מה שיותר חשוב הוא שמסתבר שלמרות שבני אדם נפוצו מעל 8 מיליארד איש ונפוצו בכל קצוות תבל, עדיין הזהות בין בני אדם היא עצומה ב-DNA המיטוכונדריאלי. והמסקנה שמתבקשת מזה, השינויים קורים במהלך האבולוציה, ואנחנו לא מדברים על שנים, אלא על מיליוני שנים. והעובדה שאנחנו, כמו גם כל הזנים אחרים, מראים זהות מאוד מאוד גדולה ב-DNA המיטוכונדריאלי, אומרת שאנחנו לא נמצאים פה על כדור הארץ מיליוני מיליוני שנים, אלא כמו שתראית מקודם, מדובר על איזה 200 אלף שנה פחות או יותר, פלוס מינוס.
זאת אומרת, אנחנו הרבה מזה. פחות מגוונים ממה שחשבנו.
לכן אנחנו בדיוק פחות מגוונים. והנקודה השנייה שלא פחות חשובה היא שמכיוון שאמרתי בסופו של דבר קיימת זהות ממש מרשימה בין כל בני אדם, אם זה האסקימוסים ותושבי דרום אסיה ואיפה שלא יהיה, אומר שבעצם המקור שלנו, הגרעין שלנו, אני לא יודע אם להגיד אם זה אדם וחווה, אבל הוא בוודאי גרעין קטן מאוד של יצורים שכנראה חיו באפריקה, ומדובר על גרעין של אולי עשרות, אפילו פחות מעשרות אנשים, ומאותו גרעין בסופו של דבר התרבו בני אדם ונפוצו, אבל עדיין אנחנו כולנו פחות או יותר, לא פחות או יותר, אנחנו מאוד מאוד זהים אחד לשני, למרות שעל פניו נראה שיש שוני לא מבוטל, נגיד בצורה החיצונית.
ברשותך עוד שאלה לסיום, הרי כשאנחנו חוברים זכר ונקבה, ה-DNA שלנו הוא מתחלק לשניים, או הוא מתאחד בעצם, אז מה קורה ל-DNA המיטוכונדריאלי?
לגבי זכר ונקבה, השוני היחידי שקיים הוא אך ורק ב-DNA הגרעיני. לזכר יש קרומוזום Y שלא קיים אצל נקבה. דבר כזה לא קיים לחלוטין במיטוכונדריה, ואין שום הבדל בין מיטוכונדריה של זכר ונקבה. אבל אולי, אם כבר, אני אגיד רק מילה אחת, ה-DNA המיטוכונדריאלי כן. מורש לכל אחד מאיתנו רק, אך ורק מהאם, כי רק האם, ביצית יותר נכון מהאם, היא זאת שמעבירה את ה-DNA, את המיטוכונדריה ואת ה-DNA המיטוכונדריאלי. כלומר, ה-DNA המיטוכונדריאלי שלנו הוא בעצם למעשה אך ורק מה שירשנו מימינו ולהבינו, אין כאן שום תפקיד.
אנחנו ילדים של אבא ואמא, אבל המיטוכונדריה
אך ורק
רק של האמא.
כן.
מי היה מאמין? ובסופו של דבר אתה אומר שכן באמת הסיבה, או ככל הנראה הגילויים, שאנחנו פחות מגוונים ממה שחשבנו, הם תולדה של העובדה שאנחנו פחות או יותר הגענו מאותו זוג, פחות או יותר.
נכון, נכון, כן. נכון. מגרעין מאוד מאוד קטן של יצורים פרה-היסטוריים.
טוב, כן. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור גדעון בך, חוקר ומרצה לשעבר ראש המחלקה לגנטיקה בהדסה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה, תודה.
טוב, אנחנו... תודה רבה, ואנחנו חוזרים לעסוק בצבועים. הנה, שומעים אותם כבר ברקע. וגם אותך, מנהל מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב.
שוב בוקר טוב.
מילה שמסתיימת
בבית גושה.
כן, בבית גושה, אוקיי. טוב, אז אנחנו רוצים לחזור אל המחקר. אנחנו... נספר שוב למאזינים ולמאזינות על המחקר שקובע שאתה תהיה ממוקם בהיררכיה החברתית, לפחות בקרב בעלי חיים, לא על פי הכוח הפיזי שלך, אלא דווקא על פי היחסים החברתיים, לא החזק שולט, אלא המקושר שולט. אבל אני מבין שהחוקרים כאן עשו הכללה מלהקה של צבועים לכל בעלי החיים. זה נכון לגבי כל בעלי החיים?
לא, ממש לא. גם החוקרים לא עשו את ההכללה הזאת. החוקרים דיברו על צבועים ותיארו את המצב בצבועים. אנחנו בדרך כלל אוהבים להכליל, זה כמו בדיוק השיחה הקודמת. החוקרים אמרו מעט... גרעין קטן, אנחנו כבר הפכנו את זה לאדם וחווה.
אין, כן, שוב האשמות נגד התקשורת, פייק ניוז.
זה נוח לבני אדם לעשות הכללות קלות יותר לכולם.
תשוב התקשורת אשמה, הצבועים הם בסדר, החוקרים הם בסדר, אנחנו מגזימים.
אז בצבועים, בצבוע הנקוד, קבוצות שנחקרו למעלה, כמה קבוצות, כמה להקות, שנחקרו למעלה מ-20 שנה, באמת מופו על פי הקשרים החברתיים ביניהם, ומופו גם על פי המעמדות שלהם. והחוקרים עסקו בדרך כלל בניסיון לנבות בכל אימות שיבצר מי הוא יהיה זה שינצח בסופו של דבר. והם פיתחו ממש אלגוריתמים שמבוסס על המעמדות החברתיים ועל תחזיות שלהם. והם מצאו שבאמת הגורם החשוב ביותר עבור הצבועים, בעיקר עבור הנקבות הצבועים במאבקים, הוא המעמד החברתי. והמעמד החברתי אצל צבועים נקודים הוא תולדה בעצם של גם מבנה חברתי. המבנה החברתי שם הוא של נקבות די יציבות עם הצאצאים שלהם, עם בני המשפחה. הזכרים לעומתם פרים ונודדים בכל
זאת
מקום.
זאת אומרת, אז האם שם היא יציבה, היא מרכז הבית במרכאות,
נכון,
והזכרים אבל... נודדים בין להקות, וכך גם מאבדים את מעמדם החברתי?
אני לא יודע, מאבדים את מעמדם החברתי, כי מעמדם החברתי הוא נגזרת של בעצם התנהגות אחרת. הם צריכים לייצר, כדי להפיץ בעצם את זרעם גם בקבוצות אחרות, הם צריכים לייצר לעצמם את התכונות גם לנדוד, אבל גם לייצר מעמדות זמניים יותר.
זהו, המחיר שהם משלמים על פיזור הזרע, זה מעמד חברתי רעוע.
לא יציב, נגדיר את זה ככה. הם צריכים באמת כל הזמן להשתנות. אני מאוד נזהר, תמיד. אם בא לכם, כן.
אם אתה משווה את זה באמת לבני אדם, בוא נערוך השוואה.
אני חושב שבכלל, אם אנחנו ניקח את הנושא של נקבות וזכרים, בטבע, בכלל, אז זכרים יש להם, מבחינה מתמטית, בעצם את היכולת להתרבות לעד אין קץ בכמעט כמות בלתי מוגבלת של זרע. ולעומת זאת, לנקבות יש מספר מוגבל של ביציות שהן יכולות לתרום במרכאות לתהליך הרבייה. ולכן הן צריכות להיות הרבה הרבה יותר שקולות למי הן מעניקות את אותן ביציות. אז הן עסוקות בלבחור, אנחנו עסוקים בלהיבחר. אז כל מי שחשב שהוא בחר את אשתו, אני חושב שיחשוב
ככה
שנית.
ככה מתחיל כל מופע סטנדאפ בישראל.
בדיוק, הוא נבחר.
זה לא... כבר הבחנת סטנדאפ, מה שאמר.
תמיד שואלים בוויכוח ביני לבין אשתי, מי מנצח? תמיד היא, ברור. ככה אני לפחות חושב. אני חושב שכולנו יכולים להגיד את זה בינינו לבין עצמנו.
ואשתך היא אדם, נכון? לא מדובר בצבוע.
בדיוק.
חלילה.
חלילה וחס.
למרות שאתה אוהב צבועים, כמובן.
כן, אבל לא בבית.
לא בבית. אוקיי, כמובן שאתה חי, כן, אתה מכיר צבועים, נכון?
כן, זהו. אבל הצבוע שלנו, כמו שאמרתי, קצת שונה. המחקר, אם נחזור אליו
לרגע... נכון, נכון. שוב נזכיר שבישראל ההתנהגות היא אחרת.
זה צבוע אחר. זה צבוע מפוספס, יחידאי, וגם בו יש כל מיני תכונות חברתיות מעניינות. אבל בהקשר של אותם צבועים, באמת אותם חוקרים מצאו שאפשר לנבות, על פי המעמד החברתי, מי ינצח בכמעט כל האימותים, בצורה די מובהקת, וזה באמת קשור למעמד החברתי, בעיקר של הנקבות, שהן הדומיננטיות. קשרו את זה יותר מאוחר גם למופע החצי זכרי, כמו שתיארתי מקודם. אני לא חושב שיש קשר בין הדברים.
זאת אומרת שהייתה כן טענה שהנקבות האלה שולטות וכו', בין היתר כי, כפי שתיארת, כן, העברי המין, המפחידים וכו', אבל זה לא נכון ככל הנראה.
זה לא קשור בהכרח בישירות, למרות שבאמת בסוף גם לכוח יש משמעות, אין פקטור אחד משפיע, יש כמה פקטורים, אבל כנראה הפקטור החשוב יותר הוא מעמד חברתי. אני רק יכול לקחת את זה לבעל חיים קרוב אלינו, שימפנזים.
כן.
שימפנזים די דומים. לנו, ככה אנחנו לפחות חושבים, גם גנטית וגם בהתנהגות, ובאמת שם אבל הזכרים הם החברה כביכול הדומיננטית, אבל זה גם נצפה במחקרים, כאשר הזכר הגזים ועבר כל גבול, הנקבות מתאחדות, האחיות, האימהות מתאחדות, ואז אין לו שום סיכוי נגדם, וכשזה הגיע באמת למשחקים הקטנים הוא ניצח, במשחקים הגדולים הנקבות קבעו את הטון.
וואו, תגיד, אלה דברים שיכולים או עשויים להשתנות? יש בעלי חיים ששם ההיררכיה החברתית השתנתה, פתאום הזכרים שולטים, פתאום הנקבות וכולי.
אנחנו לא יודעים להגיד פתאום.
האם יחסי הכוחות משתנים?
יחסי כוחות האינטרסים משתנים גם זמנית. כן. אנחנו מדברים כרגע על הכלל ולא על היוצא מן הכלל, ותמיד יש יוצא מן הכלל, תמיד. ויש כמובן גם קבוצות שבהן ההנהגה היא זכרית לחלוטין ומובהקת, אבל אנחנו מוצאים הרבה מאוד קבוצות חברתיות בגלל אותה נטייה באמת של הנקבות להידבק ולהישאר ביחד וליצור את הקבוצה שהיא הגרעין היסודי הבסיסי. כן להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על התנהלות הקבוצה.
פששש, אני רוצה לחשוב על הסבתות שלי, שהן באמת היו מרכז המשפחה.
מרכז המשפחה, בדיוק.
והגבר היה...
אנחנו חולפים.
צבוע שהולך מפה, מאבד ממעמדו אחר.
לחלוטין.
טוב, נשמע... ועכשיו אנחנו עוברים אל הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל. הנה שאלתה של המאזינה... רינת איתן מחדרה, ששואלת מה הקשר בין גיבורי על לבעלי חיים, ומדוע עד היום לא היה גיבור על צבוע? שאלה מצוינת. שלום למומחה שלנו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מרב. היי, שלום לך.
תשמע, קודם כל רינת שואלת שאלה מעניינת, והתשובה היא שדווקא היה, לא גיבור על, אלא נבל על, בשם הצבוע. בשנות ה-90, בתקופה שהקומיקס היה בשפל די רציני, DC ומרבל, שהיו שתי חברות יריבות, החליטו לעשות פרויקט משותף כדי ליצור איזשהו עניין אצל הקוראים, הם קוראו לזה אמלגם קומיקס, אמלגם זה סגסוגת באנגלית, וזה כשמה כן היא, החברה הזו בעצם שילבה בין גיבורי על של שתי החברות, אחד מגיבורי על שהם יצרו, נקרא דארק קלו, התופר האפל, שבעצם היה שילוב של בטמן מדיסי קומיקס וולברין ומרוול קומיקס, והנבל שנגדו הנלחם היה הצבוע. שהצבוע היה שילוב של הג'וקר שכולנו מכירים, ושל סייברסוט שהוא נבל של מרוול שהוא טיפה פחות מוכר, אבל חובבי קומיקס מכירים גם אותו, אז היה הצבוע בקומיקס. שזה בהחלט עובדה שאולי לא הרבה אנשים ידעו, בגלל שהחברה הזו לא שרדה יותר מדי זמן.
אבל לא כגיבור, אלא אתה אומר כנבל על.
כנבל על, אבל כן. תשמע, כל הנושא הזה של לתת כוחות של חיות לבני אדם, הוא די נפוץ בקומיקס. בטמן, שהיה אחד מגיבורי העל הראשונים ביותר, אולי לפי ציר הזמן גיבור העל השלישי שנוצר פעם בתרבות המודרנית שלנו, היה לו כוחות של חיות, הוא היה, לקחו את המסתורין והאימה של האטלף והלבישו את זה על בן אדם שהשתמש בזה כדי ללחם בפשע. ואחר כך היה לנו גם את ספיידרמן והפנתר השחור, וכל הנושא הזה של לתת כוחות של חיות לבני אדם, הוא הרי הרבה הרבה לפני הקומיקס, אם אנחנו מסתכלים על מצרים העתיקה, האלים המצרים של הפנתאון, הרבה מהם היו להם ראשים של חיות, האל רע היה באז, והנוביס היה כלב, ובמיתולוגיה היוונית היו לנו קנטאורים ומינוטאורים, חצאי בני אדם.
אתה אומר שזה טריק ישן יחסית.
אני אומר, תשמע, אני חושב שתמיד בני אדם הסתכלו על טבע וקינאו בהרבה מהיכולות שהיו לחיות, ועל כן נתנו את ה... שייכו את הכוחות האלה לעצמם ככוחות על-טבעיים.
כמובן שגם ראוי להזכיר את הגיבור מנימל מהסדרה מופלאה משנות ה-80, אדם שיכול היה להפוך לחיות.
כן, האמת שאני לא זוכר מאיזה עשור, אם אתה אומר שנות ה-80, אז כן.
אני גדלתי על הסדרה המאוד מוזרה הזו של איש שהופך לשלל בעלי חיים. על פי מה שמתאים לו באותו רגע.
נכון, היכולת הזו של להפוך לחיות, גם אחר כך נתקלנו בה בקומיקס, יש לא מעט גיבורי על שהופכים לחיה כזו.
ואתה אומר שגם לנבלי על או נבלי על יש מאפיינים של בעלי חיים או כוחות של בעלי חיים.
ודאי, יש את החתול שכולנו מכירים, אחת מהנבליות האיקוניות של בטמן, הנשר שהוא אויב מאוד רציני של ספיידרמן, שגם ראינו אותו בגילומו של מייקל קיטון הנהדר בסרט האחרון של ספיידרמן, הוא גם נשר, אז יש לנו המון המון בעלי חיים, זה מאוד מאוד נפוץ. מה שלי אישית מוזר, זה שעם כמה שזה נפוץ, עוד לא ראינו גיבורי על מיינסטרים של אולי החיות הכי פופולריות, אין איש האריה, אין איש הכלב, אין איש הסוס, שזה מאוד מוזר. היו אותם בכל מיני גרסאות אזוטריות של קומיקסים קטנים וחברות קטנות, אבל זה קצת לא, אתה לא חושב שזה טיפה מוזר שלא היה איש האריה, החיה הכי איקונית אולי בהיסטוריה
האנושית? אבל האריה הוא עצל, איזה כוח יש לו, מה יש לו?
בסדר, וולברין, שאחד הדמויות קומיקס הכי פופולריות, החיה עצמה זה גרגרן,
נכון, בעברית. אבל נכון, נכון, אתה צודק שזה באמת קטע מוזר. עם גיבור העל הזה, אבל זה די יוצא דופן, לא? בעולם גיבור העל.
אני לא יודע אם זה נכון, מכיוון שיש נניח עוד חבר באקסמן שנקרא נייטקרולר, או בעברית שלשול, אז זאת אומרת שהיו חיות הרבה יותר אזוטריות.
מי מאיתנו לא רוצה ללכת לסרט שקוראים לו שלשול קטלני?
אז כן, אז דווקא היו הרבה הרבה חיות שהן יותר, טיפה פחות איקוניות שעדיין קיבלו. איש השור גם לא היה, שגם שור זה חיה שבמיתולוגיה, אם דיברנו על המיתולוגיה היוונית, המינוטאור, האימתנים, ראש של שור, ובאמת, זה אישית בעיניי קצת מוזר, אבל בהחלט הנושא הזה של שילוב בין בני אדם וחיות, או לתת לבן אדם כוח של חיה, זה משהו שהוא מאוד מאוד ותיק בתרבות הפופולרית, אפילו בעת העתיקה, ובמיוחד בעידן הקומיקס, וכמו שאמרנו בהתחלה, אפילו צבוע היה.
טוב, אנחנו מקווים כמובן שהעולם הקומיקס יתקן את דרכיו ומיד נצפה בגיבורי על, ואולי גם נבקש מדי-ג'יי מקלר להשיג את הפתיח של הסדרה המופתית מנימל. נראה אותך משיג את זה עד סוף השעה הזו. תודה רבה לך מעומק הלב, המומחה שלנו לענייני גיבורי על, אבנר מירב, שהוא גם אומן מצחק, תודה לך.
תודה לכם, ביי ביי.
טוב, רגע לפני שנעבור לפינת הקיימות שלנו, יאיר אנגל כבר בדרך לאולפן, ובה נדבר על תירוף המחירות שציינו השבוע בשלל ימים, שישי, בלייק פריידי, סנדי, מנדי, סייבר מנדי, יום ללא קניות, עם קניות. אתה רכשת משהו, שמול?
לא, לא, אני לא בטרפת.
לא, אין טרפת בעולם חובבי בעלי החיים.
יש, כולם קונים ציוד וכו'. הפעם ברחתי מזה. יש מספיק אירועים נוספים, זה לא חסר.
טוב, אנחנו מדברים על צבועים, ואיכן הם נמצאים בישראל?
כל הארץ. המין שלנו, הצבוע המפוספס, באמת, אולי למעט אזורים מסוימים מאוד בגוש דן, נצפה בכל הארץ. אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים אותו יותר מכל מיני סיבות, גם כנראה כי האוכלוסייה קצת גדלה לאט לאט, אבל גם כי אנחנו משתמשים היום בטכנולוגיות אחרות כבר לתיעוד של אותם בעלי חיים, למשל שימוש במצלמות שביל, מצלמות לחידה. לא צריך לצפות יותר ישירות בבעל החיים, אלא מספיק להניח איזושהי מצלמה שתתפוס כל דבר שחולף על פניה.
שבה מופעלת,
מופעלת אוטומטית, תנועה, גלי נפח, כן. חום או כל פטנט אחר.
אבל הם לא מסוכנים לבני אדם, נכון?
לא, הם מסוכנים למצלמות שלי דרך אגב, כי הם מאוד סקרנים ונוטים לבדוק אותם, וכבר היו לי כמה תמונות קלוז-אפ של חלל פה של צבוע, אבל בני אדם יצא לי לראות לא פעם ולא פעמיים ממש בהתקלות מקרוב אפילו צבוע, הם מאוד 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 עדינים, זה ממש אנטיתזה מוחלטת לכל מה שאנחנו חושבים עליהם.
וגם כנראה למראה שלהם.
ולמראה שלהם, מאוד עדינים, מאוד ביישנים. אני אישית ראיתי פעם מקרה של פינצ'ר מרחיק ורודף אחרי צבוע, פינצ'ר כלב קטנטן, אחרי 50 קילו של צבוע, 40 קילו של צבוע.
פדיחות!
פדיחות נוראיות, והוא הלך לו במהירות אפילו וברח. מאוד עדינים, אבל הנוכחות שלהם בכל הארץ גדולה, ובשנים האחרונות רואים אותם גם הרבה מאוד בתוך, במרכזים, בלב של יישובים, כולל יישובים עירוניים.
זהו, אנחנו נתקלים בתופעה הזו שיותר ויותר בעלי חיים שראינו בבר, פתאום הם חודרים...
אולי ההפך, אולי העיר הגיע לבר. זה גם אופציה, והם מסתגלו.
אתה תמיד, אתה שמאל קיצוני בכל תחום בעלי החיים.
אני קרח מי שלא רואה, כי אני סקפטי לפי הפרסומות.
טוב, אנחנו רוצים לעבור כרגע לפינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום. יאיר אנגל, המעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, כבר נמצא איתנו כאן, והפעם אנחנו נתייחס לסיכום תעירוף המחירות, שציינו בשישי, שני, יום בסייבר, מנדי, שישי, פריידי, בלק, זה, כולם קנו, אנשים הלכו מכות בחנויות. לא. אני קונה לא. בדרך, למה לי? אני לא קונה כשמכתיבים לי. לא?
שן.
זה קצת מוזר.
נכון. אבל מסתבר שזה הרוב. דרך אגב, הרמת פה להנחתה לפינת הקיימות, כן?
כי מה?
כי ברור שהעיר משתלטת לבעלי החיים על... על המרחב שלהם, ואז אנחנו נתקלים בהם. אנחנו מכרסמים כל הזמן את ה...
מעניין מי פולש למי, זו שאלה יפה.
ללא ספק, אנחנו אליהם. הם היו פה קודם, אבל...
יש לנו ספרים, הוכחות, אנחנו היינו פה קודם. טוב, נעזוב את זה.
בכל מקרה. אז נחזור, זה האירוניות זה לפעם הבאה. אבל כן, אני רוצה לדבר, זה סיכום ביניים דרך אגב, זה לא סיכום סופי של טרף תקניות.
למה? כי מה? זה מתפרס על פני כמה ימים.
לא, יש, הטרף תקניות היא נובמבר-דצמבר, כן? ואני חושב שאחד הדברים שניסו לעשות, זה תקופה שברוב המקומות בעולם מתחיל להיות קרייר. או בחלק מהמקומות כבר קר מאוד, ואנשים קשה להוציא אותם החוצה לקניות. ויש את החגים הגדולים.
כן?
את החגים הגדולים. מכירים את זה מהסיפור הידוע על, על איך קוקה קולה ניסתה להריץ את הקניות בחורף, שרוב האנשים קשה להם פחות בעניין של לשתות משקאות קרים, למשל. משקאות קלים.
מה היה הטריק שלהם?
הם השתמשו בסנטה קלאוס בתור מקדם מחירות שלהם. עם הביגוד האדום לבן בצבעי קוקה קולה.
כן, יש טענה שזו
יש
קונספירציה.
יש איזושהי אגדה אורבנית, אבל עובדה, יש פרסומות כבר מלפני הרבה מאוד שנים שרואים שקוקה קולה משתמשת בדבר הזה, אז זה לא משנה כרגע אם הם המציאו כן. את הצבע או לא, אבל הם ברור שהם משתמשים בזה בהצלחה ניכרת.
כל הימים האלה מדובר בקונספירציה של תאגידי ה... תאגידי התאגידים?
זה לא קונספירציה, זה פשוט העבודה שלהם, למכור לנו כמה שיותר דברים.
פעם עוד זה היה סודי, ואז זה היה קונספירציה, היום זה...
לא, זה היה לשולחן לגמרי. אז זהו, אני עשיתי פה כמה רשימות, אני ניסיתי עוד, האמת שאתמול הסתיים הסייבר מנדי.
כן.
יום שני המקוון.
שמה זה אומר? זה אומר ש... זה יום קניות הרשת?
שאמרו שכל מי שלא אוהב לצאת מהבית, ובגלל שהקניות המקוונות עולות וגדלות, אז יעשו גם, בגלל שהיה את יום שישי השחור, אז צריך לעשות השלמות על זה.
אבל מה, יש באמת הנחות אמיתיות באותם ימים?
יש הנחות אמיתיות. בחלק מהמקומות פשוט מרסקים את המחירים בצורה כזאת, ועל זה שוחחנו, אבל אני רק אזכיר את זה עוד פעם. יש מושג שנקרא המחיר האמיתי. קנית משהו בדולר, קודם כל כנראה שקנית משהו גרוע, ברוב המקרים. פשוט שאין לו שום, אין לו משמעות ברוב המקרים. 30-40% למשל, ממה שאנשים קונים בישראל, זה גאדג'טס. מוצרים של פחות מדולר. מוצרים שהם עוד מגיעים בחבילה, מאיזשהו מקום כנראה בסין, רובם מיוצרים בסין או במזרח הרחוק, חלקה מוצרים שיזרקו לפח תוך פחות משנה, אין להם כמעט שום משמעות חוץ משמש לזבל, ואנחנו, קשה לנו מאוד להתמודד עם הדבר הזה, ראינו איזה משהו, שמו לנו אותו בפרסומות.
אבל לא לכולם יש הרבה כסף לרכוש מוצרים יקרים, אז קונים, אז קונים בדולר.
כן, אבל לא חייבים דרך אגב, סתם, רק בוא נזכיר את זה מההתחלה, זה לא חובה.
לא חייבים בכלל לקנות.
אם אתה ואני הצלחנו לעמוד בפרץ הפרסומות והלחץ החברתי הגדול, אולי גם אנשים אחרים יכולים, כאילו זה לא... זאת אומרת, אם אני יכול, בטוח כולם יכולים. אבל...
אני חושב שפשוט בעיקר צריך להיזהר מלהחליף את עניין הקניות... בחיפוש משמעות. אנשים נכון. במקום לחפש משמעות לחיים, קונים.
אז הגעת ישר לנקודה.
זו האמת.
אז אני רק רוצה להזכיר שהחגים שהיו הם יום הרווקים הסיני, שהוא זה חג שלא לא הרבה שנים, התחיל בתור איזשהו קטע של סינים, ב-11 ל-11, כי אחד זה בודד וכולי. ב-2018 כבר הוא ההיקף מחירות 30.8 מיליארד דולר.
מה הם קונים?
הכל.
זה קשור לרווקות שלהם?
כן, זה כאילו פיצוי, אתה יודע, כאילו צריך לקנות כל מיני דברים, אבל זה הפך בתור בדיחה או בתור איזשהו חג כזה, מאוד מקומי למשהו שתוך 10 שנים עבר להטרפה מוחלטת. הם דיברו על 1.48 מיליארד עסקאות. הם פיתחו מערכות מיוחדות שיכולות לקלוט, השיא היה 256 אלף עסקאות בשנייה אחת. זה כמויות בכלל שאי אפשר להבין אותם. יום שישי השחור, שהיה ביום שישי האחרון, היה, הגיעו ל$5 מיליארד ב-24 שעות.
וואו.
זה סכומי עתק, וסייבר מנדי, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל ב-2017 היה $6.6 מיליארד, אז אני מעריך שזה יגיע ל$7.5-8 מיליארד. עכשיו, יש לנו עוד את קריסמס, יש לנו הרבה מאוד חגים, אם אתה לא מכיר עדיין את גרין מנדי, זה ב-10 לדצמבר, תכף יהיו החגים של קריסמס, סופר סאטרדיי או פאניק סאטרדיי זה ב-22 לדצמבר, בוקסינג דיי, יש הרבה מאוד כאלה, הלווין גם כן הפך להיות חג כזה.
הפך להיות שנה שלמה, לא? אולי צריך להחריג יום אחד רק יום ללא קניות וכל השאר.
הגעת, אתה מנחש מה אני הולך להגיד, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
לא, זה כבר מעבד מה...
יש יום ללא קניות, והוא לא...
היה לדעתי ביום שישי בישראל.
זה בדיוק, יום ללא קניות זה חג שהומצא, בתור קונטרה ליום הקניות, שאז היה הרבה פחות וגדול, על ידי ארגון שנקרא Adbusters, מכסחי הפרסומות. זה ארגון שקם בקנדה, בוונקובר, בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, והם ניסו לקדם את הדבר הזה עוד פעם בתור קונטרה אולי ליום הזה, אבל בדיוק על מה שדיברנו, על המחשבה הזאת שלא כל דבר צריך להיות מפוצה על ידי קניות, שבעצם האושר שלנו לא מגיע מעוד חפצים. דווקא החפצים האלה מכבידים עלינו, מעיטים אותנו, מעניין. לא גורמים לנו בכלל עושר. ואני רוצה להזכיר מונח שנקרא אפלואנזה, שזה בעברית שפעת, שזה בעצם שפע ושפעת.
מעניין.
כן? והיה סרט תעודה כזה ב-97, שדיבר על תרבות הצריכה, גם מושג שצריך לדבר עליו בהרחבה בהזדמנות, אבל ממתי צריכה הפכה להיות תרבות?
מה זה תרבות? דת!
בדיוק, אז עוד פעם...
שים לב שקניונים נראים כמו בתי מקדש, העיצוב, הכל נראה כמו איזה משהו דתי.
אתה גם רואה, יש לפני כמה שנים, היה בחור שנסע תחת השפעת חומרים משקרים וסמים.
לא חשוב שמות.
מזל שאמרת שלא חשוב שמות, כי אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא התפרסם מאוד, והעורכי הדין שלו, זה היה בארצות הברית, טענו שהוא היה תחת אפלואנזה. זאת אומרת שהוא, הדיכאון והמצב הפסיכוטי שהוא נכנס אליו היה...
הרבה פעמים לרכוש מוצרים זה לא משהו שמעודד. הרצון הוא כן מעודד אותנו, אבל ברגע שאתה קונה, אתה פתאום מרגיש איזו ריקנות.
איזה מין ריקנות. כאילו בעצם אמרת, אוקיי, אני חייב את הדבר הזה, אני חייב את הדבר הזה, קיבלתי הנחה של $200, בסדר? בסופו של דבר יש לך את הדבר הזה, אין לך מה לעשות איתו, ואז פתאום לא נשאר שם שום דבר. עכשיו תחשוב על האנשים האלה, שאולי יצא לך לראות בטלוויזיה או באינטרנט, שרצים בהיסטריה לתוך חנויות, דורסים אנשים אחרים. בבלק פריידיי לפני 10 שנים נהרג מישהו בוולמארט, כי דרסו אותו למוות.
זה המחיר שנכון לשלם כדי לקנות.
אוקיי, יכול להיות שיש מישהו שיתפקח על זה.
לא, אבל זה באמת, אני מוכרח להודות שהתמונות של גם בארץ.
זהו, זה גם מתחיל להיות בארץ הדבר הזה.
מה הדיבור? מה קורה?
ראו באחד הרשתות הגדולות את אחד המנהלי חנויות עומד על הדוכן וצועק לכל האנשים, תקשיבו, זה לא, לא, אנחנו לא מוכרים פה כליה, אנחנו לא מוכרים פה לב, זה בסך הכל שופינג, תרגעו. הוא מנסה להרגיע אותם שיקנו פחות, אחרי שהחברה שלו השקיעה מאות מיליונים כדי לשכנע אותם להגיע לחנות, כי הם פשוט לא עומדים בפרץ של האלימות של האנשים, שבסך הכל רוצים לקנות עוד איזשהו משהו מיותר לחלוטין בטיפ-טיפה פחות כסף או בהרבה, אבל הרקנות שנשארת, יש לה שם. והשם הזה הוא ממש, יש לו תחושות פיזיות שקורות לאנשים.
כן, אנחנו מכירים גם את תחושת הריגוש הזו, כשאתה נמצא בקניון, משהו שם בעיצוב, באורות, בסאונד, בריח. זה גורם לנו לרטט כזה, כאילו אנחנו במין התרגשות גדולה.
עכשיו, כמובן שאני רוצה להזכיר, כל אחד מעבר למיותרות של המוצרים האלה, תחשבו, בשנה שעברה היו בישראל 61 מיליון חבילות הגיעו לישראל.
וואו.
מתוכם 17 מיליון השנה, כנראה בחודשים האלה צפויים להגיע 17 מיליון חבילות רק בנובמבר, דצמבר, כתוצאה מהקניות האלה. מי משלם בדיוק על הטיפול בחומרים האלה? אני מדבר רק על הקופסאות קרטון שמגיעות בתוכם מארזי פלסטיק. מישהו צריך לשלם על הדבר הזה, וזה אנחנו משלמים את זה, כי אנחנו מטפלים בזה, בכספים של הארנונה שלנו, של המיסים שלנו, ואנחנו מטמינים את הדבר הזה, אולי שולחים את זה למחזור בחלק מהמקרים. וחייבים להבין שצריך להרגיע עם הסיפור הזה. כנראה שזה לא הולך להירגע ממש בימים הקרובים, אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב לא יהיה לנו יותר מקום.
אני מקווה שמערכת החינוך קצת תחנך אותנו להבחנה בין קניות כאלה לבין... אתה יודע, תחנך אותנו לקניות נכונות, חכמות.
הנה, התחלנו את הדרך, או המשכנו אותה.
אנחנו מקווים. תודה רבה ליאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נודה למי שהיה איתנו כאן, וירחיב עוד על צבועים. מנהל מרכז היומקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב. ידבב, זה לא מורץ לאחור, זה לא מילה שמישהו אמר ומריצים לאחור, זה השם שלך. אז תודה רבה לך ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים ב-4 בדצמבר לפגוש אותנו בחג החנוכה. אנחנו יוצאים להקלטה לפני קהל בספרייה בית אריאלה, בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. תוכנית שתוקלט תעסוק בכל האמת מאחורי מרד החשמונאים בהשתתפות המומחית לחקר התנך דוקטור ליאורה רביד. אנחנו נהיה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 דצמבר, בדצמבר, בשעה 11 בבוקר בספריית הילדים של בית אריאלה. אתם מוזמנים להגיע, יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בשבוע שעבר תייר אמריקאי שביקר באיי אנדמן שבהודו נפגע מחץ שנורה לעברו על ידי תושבי שבט מבודד שמתגורר במקום, ובסופו של דבר הוא מת מפצעיו. מדובר בג'ון אלן צ'או, בן ה-27, שהגיע למקום בין היתר כדי לחקור את השבט המקומי ולהכיר להם את הנצרות, וכאמור הוא נורה למוות. וזו לא הפעם הראשונה שאנשי השבט תוקפים והורגים תיירים שמנסים להתקרב עליהם. אנחנו מיד נדבר על שבטים מבודדים ועל הדרך הנכונה להתנהג כשאנחנו נתקלים באנשים כאלה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואנחנו עוסקים היום בצבועים, מחקר חדש שעוסק בצבועים. קובע שההיררכיה החברתית שלהם קשורה יותר לא לכוח הפיזי, אלא דווקא ליחסים החברתיים. לא החזק שולט בקרב הצבועים, אלא המקושר שולט. בלהקות צבועים רבות התגלו נקבות שהגיעו לעמדה דומיננטית בלהקה, וזה בזכות קשרים חברתיים, בעוד שזכרים רבים נודדים בין להקות ומעמדם נפגע. כתבה בעניין הזה פורסמה גם בעיתון הארץ, והמחקר המקורי פורסם מכתב העת המדעי Evolution and Nature Ecology, ולכן הזמנו לאולפן את המנהל של מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב. שלום לך שמוליק.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אתה איתנו ועוד עניינים, שערה בעולם המדע, תינוקות הונדסו גנטית כך שלא יוכלו להידבק באיידס. החוקר הסיני אי ג'אנקוי טוען שהוא הצליח להנדס גנטית תאומות, תינוקות, תאומות, באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר שעליה דיברנו בשבוע שעבר. מה שהוא עשה זה הוא חתך החוץ הגן באמצעות קריספר. הגן הזה מסייע לנגיף ה-HIV להתפשט בגוף, ולמעשה הוא יצר תאומות שהן עמידות בפני מחלת האיידס. רבים מפקפקים באמינות של הפרסום הזה, וגם אם הדברים נכונים עולות שאלות מוסריות ואתיות רבות, האם לא פתרנו בעיה אחת ויצרנו אחרת, האם התאומות תהיינה בריאות, האם זה לא פתח ליצירה של תינוקות מעוצבים על פי הזמנה של ההורים. שוב, תוצאות המחקר לא פורסמו רשמית, העניינים כמובן מופיעים בכל אתרי החדשות, גם המדעיים ולא רק המדעיים, אבל לא ברור אם הדברים אכן נכונים או לא. ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. נזכיר שאתמול בלילה הגשושית אינסייט של נאסא נחתה בהצלחה בכוכב הלכת מאדים. הנה הקולות. זוהי שמחתם של אנשי נאסא. הגשושית אינסייט, זו השמחה. הגשושית שוגרה מכדור הארץ בחמישה במאי, השנה ואחרי מסע של כשבעה חודשים, ואחרי שהגשושית עברה 548 מיליוני קילומטר, היא הגיעה ליד ונחתה בשלום אתמול בלילה בכוכב הלכת מאדים. לא טריוויאלי, זו הצלחה מרשימה מאוד של נאסא. המשימה שלה אמורה לקחת שנתיים. המשימה היא לחקור את לב כוכב הלכת, היא לא מהגשושיות הנוסעות, אלא היא קודחת במקום, והיא תחקור את לב כוכב הלכת מאדים, סוג של חקירה גיאולוגית, ואולי נרוויח באמצעותה תובנות חדשות בכל מה שקשור לראשית מערכת השמש והיווצרות כוכבי הלכת. במרכז הבקרה בנאסא אתמול, שמחה גדולה ובצדק. טוב, אני אספר לכם מי עמל על המשדר שלנו. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אגב, את כולנו תוכלו לפגוש בדצמבר. בחג החנוכה, צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה לפני קהל בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות המומחית לחקר התנך, דוקטור ליאורה רביד, שהיא גם מחברת הספר התנך היה באמת, ועורכת ומגישת הפודקאסט של התנך, או האסקט. זה יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר בשעה 11 בבוקר בספריית הילדים של בית אריאלה, בסדרות שאול המלך 25 תל אביב. אתם מוזמנים להגיע בחינם, תצטרכו להירשם מראש באמצעות המייל 3@strudelkan.org.il, שוב 3, כפי שאתם שומעים, 3@kan.org.il, הכניסה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר. חוב מהשעה הקודמת. אנחנו שוחחנו עם המומחה שלנו לעיני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב. דיברנו על סדרה משנות ה-80 שנקראה מנימל, איש חיה, סדרה קמפית, טרשית, מגניבה, כיפית, ששודרה בערוץ הראשון דאז, על איש שמסוגל להפוך לבעלי חיים.
לא זוכר אותה.
אז מה אתה כן זוכר משנות ה-80? נמצא לך את הפתיח.
נמצא.
איזו סדרה
אתה זוכר? היה הרבה סדרות של אז. פלש גורדון, הכי הכי חשוב, כל הילדים החולים, את המסע בזמן, מסע לאחור בזמן.
מסע לאחור בזמן, לא הייתה סדרה כזו, אבל שם הסדרה...
דאג וטוני.
מנהרת הזמן.
זה חלומו של כל ילד.
ודאי. הנה אנחנו שומעים ממש עכשיו את המשך מנימל. אל תטעה, וזה מנהרת הזמן.
הנה, זה מנהרת הזמן.
כן. אגב, מנהרת הזמן, סדרה של אלן ארווינג, ומי שכתב את המוזיקה הנפלאה הזו הוא ג'ון וויליאמס, שכתב גם את סופרמן ואינדיאנה ג'ונס, את כל המנגינות לגמרי, בנערותו הוא כתב את The Time Tunnel, מנהרת הזמן. טוב, נחזור לצבועים משנות ה... זה כבר, זה 70, זה 60 בעצם, מנהרת הזמן זה 69.
שנות ה-70-80, נמשך ונמשך.
זה סוף שנות ה-60, הפיילוט שלהם. מפגש עם אהבה, רנדבו with yesterday. זה היה פיילוט, הם הגיעו לטיטניק, טוני ודאג.
נכון.
איזה מזל רע. אתה נוסע בזמן, אתה נופל בטיטניק. בוא נחזור לצבועים.
לצבועים. טוב. אפשר לחזור גם למיניות הזמן עם צבועים, סיפורים מעניינים.
יש? יש היו המון. בהיסטוריה?
יש המון המון דיווחים מנוסעים שביקרו פה בארץ, בעיקר במאה ה-18-19 ותחילת המאה ה-20.
כן.
שכמעט כולם, טריסטרם, הני בקט טריסטרם, כומר אנגליקני שטייל בארץ ותיאר את כל עולם החי, האב שמיץ, במקרה הזה גרמני, גם כן האב, כבר אנחנו יודעים את השיוך התיאולוגי שלו, שגם ביקר בארץ אסף הרבה מאוד בעלי חיים, וכולם מתארים את הצבוע כמין מאוד 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 דומיננטי, שהאוכלוסייה המקומית יראה ומפחדת מעצם נוכחותו ומהזכרת שמו.
אני, תוך כדי אני רוצה לראות תמונות של הצבוע כדי להבין שאני לא מערבב, כי אנחנו לא יודעים, אני לפחות לא יודע בדיוק לדמיין איך הוא נראה.
גדול ומרשים, עם העמה יפהפייה, מפוספס.
אז בוא נדבר באמת על המיתוסים סביב היצור הזה, ומה המקור שלהם, האם יש אמת?
אז ככה, קודם כל, באמת יש המון מיתוסים, לא רק בארץ, אבל נתמקד אולי בסיפורים המקומיים, ותמיד משייכים את זה לתרבות הערבית, אבל זה ממש לא רק.
למה דווקא לתרבות הערבית?
כי אני חושב שרוב הסיפורים המודרניים יותר, הם באמת מהתקופה האחרונה, שבאמת יותר מהציבור הערבי שחי פה, פלחים, עיקרים.
שפשוט נתקלו בהם.
פשוט נתקלו בהם, בדיוק. לעומת אז, היהודים יותר היו מכונסים בתוך הערים.
אפילו כאן ההגדרה היא שהם דמויי חתול, למרות שהם נראים לנו כמו כלב, לא.
לא, לא, לא. משפחה בפני עצמה.
נמצאה החוליה החסרה בין כלב לחתול, צבוע. וואו.
יש לנו עוד, אם אתה רוצה לך לפוסה, זה בכלל בעל חיים מעניין.
וואו.
אבל לא קשור לצבועים. בכל מקרה, יש המון סיפורים.
באמת, כן.
והמיתוסים הם קשורים, אני חושב, בסופו של דבר, לכמה עובדות יסודיות. א', זה בעל חיים שהוא פעיל בעיקר בלילה. וכל מה שחי בלילה ופעיל בלילה הוא איזשהו סוג של מסתורין. אנחנו פוחדים מהטלפים ממש בלי הצדקה. מצבועים, מקולות הלילה.
מעניין.
זה תופעה שגם היום, הרוב האנשים הלילה הם מאירים אותו באור זוהר, רק כדי לא להרגיש פתאום בדד וגלמודים ובחושך לבד. אני במוצא פולני, אז מזדהים זה היטב.
רגע.
ידבר, פולני.
כן, תשמע, אתה הרגת עליי.
הרגתי אתכם עם השם הזה.
איזה מזל ששאלתי אותך אם זה ידוב או לא.
סוד קטן, שלמה ידוב, חולם בספרדית, גם הוא ממוצא פולני.
אנחנו מיד, מיד נשמע את ימים לבנים.
מעולה.
עם כל הכבוד.
קרוב משפחה.
מיד נשמע אותו. וואו, כן. אז השיר הגדול ביותר, אני חושב, בתולדות הסמר העברי.
נכון, אני מסכים לגמרי.
שלי להיות חצוף ולהיות שיפוטי.
לגמרי.
ולהכתיר אותו כשיר...
לצד הטור מצחך זהב שחור.
נכון, כן, ומבלי לפגוע כמובן.
בלי לפגוע.
טוב, אז באמת, אז מה עם המיתוסים שהתגבשו סביב היצור הזה?
אז המיתוסים התקשרו, אני חושב, גם מהעובדה שהם פעילי לילה, מאוד גדולים, מאוד אינטניים, מסתורים.
זו הערה תרבותית פסיכולוגית מרתקת, שבאמת כל מה שמסתובב בלילה וחי בלילה מפחיד אותנו.
מפחיד אותנו לגמרי. אנחנו ממש מפחדים ממנו, זה טבוע בנו עמוק, כמו גם נחשים וכולי. שזה משהו אחר, אבל יש לנו איזו יראה ככה טבעית מבוססת. בכל מקרה, נוספו לזה עוד כמה תכונות. המסתוריות שלו, השקט שהוא הולך בה, והנטייה שלו פתאום להבליח. אתה צבועים, אתה בקושי שומע אותם, בקושי רואה אותם, עד שפתאום עומדים מולך. ואז אי אפשר שלא להתרשם. ודבר נוסף, זה המזון שלו. הבחורצ'יק אוכל בעיקר פגרים.
אז יש הסבר? זאת אומרת, איך מערכת העיכול שלה מתמודדת עם פגרים? הרי ידוע שזה משהו שהוא לא טוב.
כן, היא מאוד מאוד חומצית. הם מסוגלים להתמודד עם הרבה מאוד מהזיהומים. יש להם לסתות אדירות שיכולות לפצח כל עצם, וזה גם המבנה שתיארתי אותו בהתחלה, מאוד מוטה, כאילו תמיד הולך בעלייה, רגליים קדמיות שנוסעות לסת מאוד מאוד כבדה בשיניים.
כמו אופניים של פעם שהיו לא
גלגלים
מאוזנים,
לא מאוזנים,
נכון?
בדיוק.
כן, רגליים אחוריות קצרות יותר.
נכון, קצרות וואו. יותר, רגליים קדמיות גדולות יותר, גם העקבות שלו בולטות בשטח, עקבה ראשונה קדמית תמיד גדולה יותר מהקטנה ומקילה לזיהוי. השיניים עצמם, מי שפעם יראה גולגולת, אז מעט שיניים, אבל שיניים שיודעות לפצח באמת דברים קשים. והחבר'ה האלה, כשהם אוכלים פגרים, הם אוכלים הכל. זאת אומרת, לפעמים זה גם בן אדם שנשאר עומד בשטח, או לחפור אותו מהקבר.
וואו, זאת אומרת שצבועים חפרו גופות מקברים ואכלו אותם?
יש כל מיני טענות, למשל, המנהג היהודי הזה של להניח אבנים קטנות על המצבה.
להניח אבן על מצבה זה כדי למנוע מצבועים לבוא ולאכול את הגופה?
זהו, אז אני נזהר מלהגיד, האבן הקטנה בטח שלו.
וואו, אבל סיפור יפה, כן?
המקור היה להניח אבנים גדולות, אבני גולל, על הקבר, כדי שצבועים ושאר חיות טרף לא יוכלו להגיע.
זאת אומרת, הנה הרווחנו גם את הסיפור הזה, המקור למנהג היהודי, אני לא יודע אם הוא רק של... זה רק ביהדות.
הוא מנפוץ ביהדות.
היהודי להניח אבן על קבר, זה בין היתר אולי זכר למנהג אחר של הנחת אבנים כבדות יותר כדי למנוע מצבועים לאכול את הגופה.
בהחלט, יש סברה כזאת. עכשיו, מנהגי הקבורה גם של, למשל, ביהדות קוברים עמוק יותר מאשר באסלאם. אחת הטענות היא גם כן איזושהי תולדה של הבנה של מי יכול לחפור את הגופה מהקבר, אבל ניקח את זה גם שלב יותר מוחק, כשבאמת אנשים נקבעו בקברים מדודים וצבועים מבחינתם, זה לא משנה איזה פגר זה. אם הם איתרו אותו, זיהו אותו וחפרו אותו החוצה, גם נשאו אותו איתם, הם יכולים לקחת פגר כבד. וואו. לזכות הכוח שלהם גם אל המאורות, אל המחילות, והייתה נטייה למצוא באמת עצמות, ועדיין מוצאים עצמות של מי בעלי חיים, אבל לפעמים גם בני אדם, בכניסה למחילות של צבועים. כל זה ביחד כבר גרם לכל מיני אמונות תפלות, כמו למשל, אחת האמונות המאוד רווחות הייתה, שצבועים מסוגלים להפנט, להפנט בני אדם ולגרור אותם איתם אל תוך המחילה ושם לטרוף אותם.
וואו. הממצא... אם הם היו יכולים לרתום את היכולת הזו להופעות בקניונים,
מדהים,
במסיבות.
מדהים, זה היה סייבר מנדי, היה מיותר. מה, פרסומת חלטורות. עובדת.
אבל כן, השמועה כמובן, המיתוס היה
השמועה
של
רצה.
מהפנטים, וואו.
כן, כנראה שגם כן, לשמועה הזאת יש שני בסיסים. אחד זה שהעובדה שבאמת מצאו עצמות אדם בכניסה למחילות, של צבועים, כנראה פשוט אנשים שמתו. כן, והדבר זה השני זה תכונה גם שמאפיינת הרבה מאוד מפעילי הלילה, וזה הטפטום, טפטום לוצידום, שכבה שנמצאת מאחורי הרשתית, כן. שמאפשרת להרבה מייצורים שפעילים בלילה ונעדרת משני קרובי משפחה שאחד מהם נמצא פה בחדר, בני אדם וחזירים, שאצלם אין את התכונה הזאת, זה שכבה מחזירת אור שמאפשרת בעצם לקנוס את מעט האור שבלילה ולנצל אותו בצורה יותר יעילה, לטובת אותם בעלי חיים שהם פעילים בלילה.
איפה השכבה הזו נמצאת?
מאחורי הרשתית.
מאחורי הרשתית? כן. והיא מגדילה את האור, זאת אומרת, מגבירה אותו?
היא מחזירה חלק מהאור חזרה לרשתית. והתוצאה שלה גם כן, איך שזה בא לידי ביטוי, זה כשאנחנו מאירים בפנס בלילה על חתולים, כלבים, העיניים נוצצות. וכשאתה רואה יצור ענק עם עיניים נוצצות, כשמאירים עליו בלילה עם פנס, זה כבר מתחיל להיות מאוד מפחיד. אז האמונה הייתה, הצבוע עומד על שתי רגליים אחוריות, מניח אליך את הרגליים, צבוע לא יודע לעמוד על שתי רגליים אחוריות, לא ראיתי אף פעם צבוע וואו. עושה את זה. נושף עליך מהפה שלו, שכנראה די מסריח בגלל המזון, ומסתכל בעיניים נוצצות, וזה גורם לבן אדם ללכת.
אם זה לא מפחיד, ואימה. מה כן?
אין.
טוב, לא. אז אנחנו נעצור כאן. שלום לכם. בשבוע שעבר תייר אמריקאי שביקר באיי אנדמן, שבעודו נפגע מחץ שנורה לעברו, על ידי תושבי שבט מבודד שמתגורר במקום, ובסופו של דבר הוא מת מפצעיו. מדובר בג'ון אלן צ'או בן ה-27 שהגיע למקום, בין היתר כדי לחקור את השבט המקומי ולהכיר להם את הנצרות, וכאמור הוא נורא למוות. וזו לא הפעם הראשונה שאנשי השבט הזה תוקפים והורגים תיירים שמנסים להתקרב אליהם. אנחנו רוצים לברר כמה שבטים מבודדים בעינינו כמובן. קיימים היום בעולם, והיכן שלום לרז שרבליס, שהוא מדריך טיולים לפפואה גינאה החדשה, בחברה הגיאוגרפית ומרצה לאנתרופולוגיה באקדמית עמק ישראל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך יכול להיות שב-2018 עדיין יש שבטים שאין שם רשתות של מזון מהיר ושעוני יוקרה?
כן, אתה יודע, גם בארץ יש אנשים שלא מחוברים לחשמל, הכל יחסי בסך הכל. יש עוד כמה מקומות בעולם שכנראה מה שנקרא האדם הלבן המערבי עוד לא הגיע לשם ועוד לא שינה את פני המקום. פאפו ניוגיני לדוגמה זה קרקע פוריה ואחת האחרונות אולי שהדברים האלה קרו. במפגשים מאוחרים היו עד 1984.
אז מה באמת קורה שם בכל מה שקשור לשבטים אבודים במרכאות או מבודדים?
כן, לא, הם לא אבודים, הם לא הלכו לאיבוד לעצמם אף פעם.
לא, לא, זהו, זה הכל בעינינו. מי שלא מחובר לרשת הוא אבוד.
הוא איננו, הוא לא קיים. פשוט טופוגרפיה מאוד מאוד מחורצת, מבוטרת, נערות, פסגות הרים, והיעדר עניין אולי להיכנס למקומות האלה, ובאמת דרך אגב המיסיונרים הם חיל החלוץ של האימפריאליזם להיכנס למקומות, גם חיל החלוץ וגם הכסות.
אז זהו שבאמת בידיעה המקורית, אתה צודק שהדגשת את זה, מדובר ככל הנראה, כשאמרתי שהוא אותו ג'ון אלן צ'או שנרצח שם למעשה, הוא ניסה להביא עליהם את הנצרות, הוא סוג של מיסיונר גם, נכון? זה הופיע בחומה אתר.
כן, הוא סוג של מיסיונר, ממה שאנחנו יודעים, כן, אני לא מכיר אותו אישית, אבל ממה שנשמע, זה מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה להקריא להם את הצווים הקדושים.
נשמע שהם לא היו ממש בעניין, לפי זה שהם ירו בו וקשרו חבל ומשכו אותו.
לא היו תנאים לדעת שהוא רצה להביא להם. בכל אופן, במקומות שאנחנו כן יודעים שכנראה יש שבטים שהם מבודדים, זה יהיה באזורים של האמזונס. יש אזורים שיחסית בשלב מאוחר במזרח הודו, פגשו באינטראקציה עם העולם ככה המערבי, וצפון פיליפינים, וכמובן כאמור פפואה ניו גיני, פפואה מערבית שנכבשה על ידי אינדונזיה. בדרך כלל שהמערבים נכנסו, אז הם נכנסו באמת על הפלטפורמה גם של המיסיון, וגם כמובן כוחות כלכליים שחיפשו שם מחצבים כאלה.
אתה במהלך הטיולים שלך נתקל ב... אנשים כאלה?
אני לא נתקל באנשים כאלה, כי פפואה ניו גיני באמת מרושתת, ויש שם בין היתר 56 קבוצות מיסיון שונות שפועלות ומנסות ככה להביא את הבשורה לכולם. כן יצא לי בשנות ה-90, שאני טיילתי בפפואה ניו גיני בתחילת דרכי, ככה אני סוגר קדנציה של 30 שנה. עכשיו, כן יצא לי לפגוש אנשים ש... לכל דור הביניים, כל האנשים עד גיל 40, הם לא ראו אדם לבן לפני כן. לפעמים זה נשמע כזה מן תחרות, עד כמה לא ראו את האדם הלבן ואתה היית הראשון, אז אני לא מגיע משם, אבל פשוט היה להם מיסיונר 40 שנה לפני, ואחרי זה עשו קצת הפרטה במיסיון, שיש גם כזה דבר, והביאו סרילנקי, כי הוא פשוט יותר זול, אז אדם לבן לבן הם לא ראו, הם לבשו דלעת בתור מלבוש לגברים, והם...
מה הם לבשו?
לבשו דלעת.
לבשו דלעת?
דגת, כן, זה דלעת כזאת מיובשת שהם שמים על איבר המין, הגברים. כן, זה די נוח, האמת, אני חייב להגיד. חבל שאתם רדיו, הייתי מראה לכם תמונה. בכל אופן, חצאית של חוטים, ככה, לנשים. אני זוכר שהייתי בפפואה ניו גיני, ובדיוק חצי שנה לפני כן יצא שטר חדש, עשוי פלסטיק כזה, לא נייר כמו שאצלנו, ורציתי לשלם להם תמורת משהו, והם לא רצו לקחת את הכסף הזה בטענה שזה לא כסף קביל בפפואה ניו גיני. זאת אומרת, חצי שנה לא חלחל כסף, שטר חדש למחוזותיהם, ושטר של שני קינה זה כמו שני שקלים, זה לא איזה שטר גדול במיוחד, או לבוא אליהם עם משהו חריג ויוצא דופן. אני זוכר גם את הסיפור שהייתה מערכת בחירות, ויש שם בחירות דמוקרטיות, יש בית פרלמנט וכן הלאה, וכולם מצביעים, והקנדידטים באזור הזה, כדי לא לעשות את הטרק הקשה שאני עשיתי, טסו מעל השבט הזה עם פייפר, ופשוט השליחו בגדים יד שנייה עם התמונה שלהם בתוך הכיס של כל בגד ובגד, כדי שבבוא היום שהקלפי הנודד יגיע, הם יצביעו לפרצוף היחידי שהם מכירים. פשוט האנשים האלה גם לא יודעים קרוא וכתוב, אז הם מצביעים לפי פרצוף. אז זה היה מקום מבודד בהחלט, אבל בהחלט כן שראה אנשים לבנים ושמע על הנצרות.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לך, רן שרבליס, מדריך טיולים לפפואה גינאה החדשה בחברה הגיאוגרפית ומרצה לאנתרופולוגיה באקדמית עמק ישראל. תודה לך.
תודה לכם והמשך יום טוב.
ואנחנו חוזרים לצבועים. נקודת המוצא שלנו הייתה מחקר שעל פיו הנקבות הן הדומיננטיות בלהקה בזכות הקשרים החברתיים, ואין קשר בין כוח פיזי לבין המעמד החברתי, או למעשה למעמד בלהקה. הזכרים נודדים בין הלהקות ומעמדם נפגע. נכון, אנחנו התחלנו לדבר מעט על מיתוסים. בוא נשלים את מה שאולי קצת הזכרנו, וזה את הפלישה שלהם למרחבים עירוניים.
כן, דיברנו הרבה על מי פלש למי, האם העיר אליהם או
כן.
אנחנו רואים אל העיר, ואני חושב שזה קשור גם לסיפורים ואל המיתוסים שדיברנו עליהם מקודם. צבועים היו מאוד מאוד נוכחים בארץ במאה הקודמת, במאות הקודמות, במאה האחרונה, מאה ה-20, אנחנו רואים פגיעה קשה מאוד באוכלוסייה של הצבועים. כל המיתוסים הרעים והתפיסה השלילית כנגד הצבועים וההתרחבות של ההתיישבות הביאו להרבה יותר חיכוכים בין המתיישבים השונים לבין הצבועים, להרעלות, לפגיעה מכוונת. שנות ה-50-60, הרבה מאוד מאמינים שלנו נפגעו בארץ, ובכללם גם הצבועים, וזה לא מסובך. אתה מניח פגר, מרעיל אותו, וזה היה נוהג קבוע. אנשים הרעילו אותם גם מהפחד, גם מחשש להפצת מחלות, גם מסיפורים שרצו. המיתוסים האלה שסיפרתי עליהם לא היו רק במגזר הערבי באותו זמן, אלא גם במגזר היהודי. כשילד, למשל, באזור עמק ישראל מת, נמצא מת, טרוף, בפתח של מחילה, אז כמובן הצבועים הואשמו בטריפתו. היום אנחנו יודעים שכנראה הוא בכלל מת מסיבות אחרות, והצבועים רק ניגשו לפגר. אבל זה הביא להרעלה מאוד מכוונת ואינטנסיבית.
גם אפילו כי, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים פועלים כלפי בעלי חיים על פי איך שהם נראים. אם הוא נכון, חמוד, נכון, אז אנחנו מגדלים אותו. אם הוא פחות חמוד, אנחנו אוכלים אותו.
לחלוטין.
אם הוא נראה כמו צבוע, אנחנו פוחדים.
אז הוא מפחדים ממנו, ואז כן, צריך להשמיד.
אנחנו מאוד פשוטים, נכון. וזה קצת פתטי, אבל מה לעשות?
בדיוק. כן. זהו, אז הושמדו. כבישים הביאו לדריסה. זה אחד מבעלי החיים שנדרס הרבה. הם איטיים, הם לא מהירים. הם הולכים המון, הם חוצים כבישים בלי סוף, והארץ שלנו מרושטת בהרבה מאוד כבישים, הרבה מאוד פתים נדרסו עד כדי ממש הגעה לסף הכחדה, והמחקרים התחילו להתרכז בניסיונות להבין את הביולוגיה של הצבועים המפוספסים פה בארץ, ואת הדרכים גם להציל אותם. ובהתחלה זה היה בשיטות מאוד פרימיטיביות, הרבה מאוד עבודות של תצפית התנהגותית, לאחר מכן משדור באמצעות רדיו טלמטריה, שאפשרה כבר לעקוב אחרי צבועים, ואז התחילו למפות תנועה של צבוע, כמה זמן הוא מסתובב בלילה, מה תחום הנחלה, הגיעו לעשרות קילומטר מבועים כנחלה לכל, או תחום שיטוט של כל צבוע, והיום אנחנו נמצאים באיזשהו עידן חדש, ההתרחבות העירונית שלנו הביאה לכך שבאמת מוצאים הרבה מאוד פעמים צבועים בתוך ערים, בשכנות לערים, בראש העין, במודיעין, בבאר שבע, באזור עין ורד לשעבר, ועוד אני יכול למנות רשימה ארוכה מאוד ליד הבית שלי בפעתי ירושלים.
וואו.
והנוכחות שלהם, מי שמזהה בדרך כלל גם ישן נרתע ומתחיל לקשור איומים וסכנות שנובעים מסביב לזה. והיום יש למשל חוקרת בשם עינת ברזיב שעושה את עבודת הדוקטורט שלה בדיוק על הנושא הזה, מה מושך את הצבועים אלינו או איך אנחנו גורמים לכך שיש יותר צבועים באזור העירוני. ואני חושב שזה גם קשור בסופו של דבר גם למזון. אנחנו ומתקשר גם לסייבר מנדי ולכל הדיון שהיה מקודם. אנחנו חברת שפע שמייצרת המון המון פסולת, ובחלקה גם הגדול פסולת אורגנית נאכלת.
והשפע... שפע הפך להיות מילה רעה.
במקרה הזה כן.
שלילית, כן.
במקרה הזה כן, כי השפע הזה גורם באמת לחלק מהמינים שיודעים להסתגל לנוכחות שלנו ולאותו שפע, לצבור יתרון על פני מינים שהם קצת יותר ביישנים וקצת יותר חששנים.
טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו רוצים לעבור לסערה של ממש בעולם המדע, תינוקות הונדסו גנטית כך שלא יוכלו להידבק באיידס. מדובר בחוקר הסיני ג'אנקוי, שטוען שהוא הצליח להנדס גנטית תאומות באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר. אנחנו רוצים לדבר על מה שהוא עשה עם דוקטור יונת תשחר, שוב, לטענתו כמובן, אין לזה אישוש או אימות. דוקטור יונת תשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שגם כתבה על מה שקרה בשער של ויינט, הכתבה מופיעה היום. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב.
וכן, מאוד חשוב להדגיש שזה אולי קרה.
אפשר לסמוך על מה שהוא אומר הבחור. אבל בהנחה שזה קרה. אוקיי, אז הוא לקח את מערכת עריכת הגנים קריספר, שדיברנו עליה לא מעט, ומה כן. הוא עשה?
משהו טען שהוא עשה, ואגב, הסייגים שלנו זה בין השאר בגלל שהוא פרסם את זה בסרטון יוטיוב, שזאת לא שיטה מאוד מקובלת לפרסם מאמר מדעי.
כן.
והוא אפילו לא נכנס לפרטים בסרטון יוטיוב של מה בדיוק הוא עושה, אבל ככל הנראה מה שהיה שם זה שבעזרת מערכת קריספר, שזה מערכת שמאפשרת לערוך או בעצם לקטוע גן מסוים או רצף DNA מסוים בגנום, הוא עשה את זה על רצף DNA של גן שנקרא CCR5, שהוא חשוב בשביל הנגיף של HIV להיכנס לתאי הדם הלבנים ולתקוף אותם. ובאמת מי שיש לו, יש אנשים שיש להם באופן טבעי מוטציה בגן הזה, והם לא יכולים להידבק ב-HIV.
וואו, אז זה מה שהוא עשה, זאת אומרת הוא חיכה את המבנה הגנטי של אנשים שלא נדבקים ב-HIV, או בסופו של דבר נגרמת להם מחלת האיידס, באמצעות הסרה של הגן שמסייע לנגיף.
כן, ככל הנראה זה מה שהוא עשה. מדובר על שתי תאומות, זה נקראות ננה ולולו, שהם טוענים שזה מה שהיה שם, עוד לא היו בדיקות שהראו שזה באמת נכון. העניין הוא מה שמציק להרבה מאוד מדענים, זה שלא כל כך ברור למה הוא עשה את זה. זאת אומרת, זה מאוד נחמד שאתה לא יכול לדבק ב-HIV, אבל יש שיטות אחרות להגן על עצמך מ-HIV שגם עובדות, כמו למשל להשתמש ולעשות מין מוגן.
כן, אבל האם התשובה היא לא כי הוא יכול, כי הוא פשוט, יש את הטכנולוגיה, וזה היה ברור שמישהו יעשה...
נכון, נכון, זה ככל הנראה העניין, אבל מה שרוב האנשים הניחו, זה כשזה יהיה, כשמישהו יעשה את זה, זה יהיה על איזושהי באמת כדי למנוע מחלה מסכנת חיים, מחלה גנטית שיש לעוברים האלה. מה שצריך להבין זה שהשיטה הזאת היא לא נטולת סיכונים בכלל. קריספר זה מערכת מאוד טובה, והיא תוקפת בספציפיות גן מסוים, אבל הספציפיות שלה היא לא מוחלטת, וככל הנראה יש סיכוי לא רע בכלל שהיא גם עושה מוטציות במקומות אחרים.
וואו.
עכשיו, הוא אמר שהם...
זה לא אמרו לנו כשקנינו את מערכת עריכת הגנים הזו.
מה?
זה היה אולי באותיות הקטנות של מערכת.
כן, באותיות הקטנות.
זה לא אמרו לנו. אוקיי.
עכשיו, הוא טוען שהם בדקו את העוברים לפני שהם הושתלו בחזרה, הושתלו ברחם, ואין שום מוטציות מזיקות. צריך לראות. העניין הוא שזה קצת מטריד ש... מישהו יעשה ניסוי כזה שיש בו סיכון רב, כנראה פשוט בגלל שהוא יכול, כמו שאמרת.
כן.
אין פה צורך רפואי אמיתי. הוא הסביר שהאב הוא נשא HIV, ובגלל זה הוא עשה את זה. העניין הוא שיש שיטות לנשאי HIV להביא לעולם ילדים בריאים, זה קורה כל הזמן. לא צריך להעמיד את העוברים בסיכון כזה. כיום אנחנו נמצאים באמת במצב קצת בעייתי. יש לנו, אין איזה שהם קווים מנחים בינלאומיים שמכתיבים מתי להשתמש בשיטות כאלה ומתי לא. בהרבה מדינות יש חוקים שאוסרים על הנדסה גנטית, בסין אין. ומה שקורה זה בעצם שמדען שמחליט שהוא רוצה לעשות את זה יכול פשוט לקום ולעשות את זה, וכך גם לשים אנשים בסכנה מסוימת.
אני משער שגם...
לפתוח דלת למשהו שאנחנו לא יודעים בעצם לאן זה יוביל.
קודם כל, באמת אי אפשר לחזות מה יקרה. ושוב, רבים גם מדברים על תינוקות על פי הזמנה או בהזמנה. שפתאום הורים ירצו תינוק עם תכונות פיזיות מסוימות וכולי.
כן.
כמו שבאים לספר עם תמונה של...
כן, בדיוק.
קלי מבברלי הילס, ספר אותי כך. אז כזה.
המדען הזה, היי, בסרטון שלו...
אני מקווה שיש קלי בברלי. אוקיי, בבקשה.
בסרטון יוטיוב שלו הוא התייחס לזה, והוא אמר שזה לא מה שהורים אוהבים עושים, וזה צריך להיות אסור, זה צריך להיות לא חוקי. בינתיים, זה לא לא חוקי. אז מישהו יכול לבוא וגם לעשות את זה. זה בעצם קצת נתון לשיקול של, של כל מדען וכל הורה שמחליט להשתתף בזה. אנחנו רואים מקרה באמת שמביאים ילדים לעולם עם הנדסה גנטית שיש בסיכונים, מבלי שרוב אנשים חושבים שיש בזה צורך אמיתי. אז מי מחליט אם יש בזה צורך אמיתי, כן או לא? זה שאלות מאוד מסובכות, ובאמת קשה לדעת לאן זה יוביל.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, נראה באמת האם הפרסומים אכן נכונים. אנחנו נמתין ונראה, אולי יצאו חשות לעניין הזה או שלא. בכל מקרה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון. תודה רבה לך.
תודה רבה.
טוב, אנחנו שלום לכם. הבמאי האיטלקי ברנרדו ברטולוצ'י הלך אתמול לעולמו, בן 77 במותו. הבמאי האיטלקי שגם הצליח בהוליווד, בין היתר הוא ביים את הסרטים הטנגו האחרון בפריז והקיסר האחרון, ועל חייו ויצירתו של הבמאי החשוב אנחנו נדבר עם יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, האיש שלנו בהוליווד, כתב הבידור היחיד והמקורי של תאגיד השידור הישראלי והציבורי, הוא מגיש האסקטים פסטיבל כאן וגיבור תרבות. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אנחנו לא כולנו, מדבר בשם עצמי, לא כולנו מכירים כמובן, אבל בלשון רבים כדי לא להביך את עצמי. את יצירתו, למרות שהוא באמת היה כבר במאי הוליוודי לכל דבר, נכון?
אתה צודק, אז האמת היא שזה היה באמת הנקודה המעניינת אצל ברטולוצ'י. אתה יודע שאנחנו, יש לא מעט בימאים איטלקים שהצליחו מאוד בעולם, כמו פדריקו פליני וזפירלי ועוד ועוד, אבל ברטולוצ'י הוא כזה שהצליח לפרוץ את החומות של איטליה וגם אירופה, כי בדרך כלל הבימאים הגדולים האירופאים מצליחים באירופה. הוא הצליח גם בהוליווד, הוא כבש את הדמיון של הקהל האמריקאי וגם של האירופים, שזה לא דבר כל כך מובן מאליו לקלוע לשני הטעמים האלה. הוא היה במים מאוד ורסטילי, הוא עשה הרבה דברים שונים אחד מהשני. הוא עשה את הקיסר האחרון, שזה בכלל קשה, מדובר על סין. הוא עשה סרטים שקשורים לפריז. הוא עשה סרטים שקשורים לאיטליה. זאת אומרת, הוא היה מאוד, מאוד מגוון. ואני חושב הדבר אולי הכי חזק אצל ברטולוצ'י היה,
כן,
שהוא לא פחד משערוריות. אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור על הטנגו האחרון בפריז, סרט שאנחנו לא נרבה בו במילים, כי אנחנו כאן תרבות. אבל בוא נגיד שזה סרט שיש בו הרבה סנסציות שאירוטיות. זה סרט דרמה אירוטי מאוד שעורייתי, יש שם סצנות מין קשות, יש שם אונס, יש שם דברים קשים. וברנרדו ברטולוצ'י בעצם הדגים לעולם שגם הפורנו, או גם הסדיזם, וגם הדברים הפלסטיים, הקשים לצפייה, גם הם יכולים לגעת בנשגב. גם הם יכולים לגעת בשפיץ של האומנות.
מעניין.
כי הוא בעצם אומר, הפורנו או הסדיזם או האירוטיקה והמין הבוטה, זה עוד אמצעי ביטוי, זה לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא הוא יכול להיות כלי שרת, יכול להיות כלי שמשרת את הרצון של הבמאי כדי להביע עוצמות נפשיות אחרות, או להעביר מסרים מסוימים. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, זה
פחות. לגמרי, לגמרי. אוקיי, מעניין.
אז ברטולוצ'י ידע לעשות את זה, ובהחלט לרוץ על כל המגרש, זאת אומרת, לגעת בכל הטעמים. אם אנחנו נדמה את זה רגע לשף, אז אנחנו יכולים להגיד שהוא פשוט גם מכין מנות נהדרות, וגם צלחת אותם כל פעם אחרת. כל פעם הגיש אותם במין, פעם בצורה אסיאטית, פעם בצורה אירופית, פעם בצורה אמריקאית. וכל הסרטים, תראה גם, זה בימאי איטלקי שהוליווד השקיע בו כספים עצומים, זה דבר די נדיר. הקיסר האחרון זה סרט שעלה מיליונים רבים מאוד מאוד מאוד, וגם זכה בהמון אוסקרים. סרט עטור אוסקרים. וזה דבר די נדיר בעולם. דמיין לעצמך עכשיו במאי ישראלי שמגיע להוליווד, מקבל 200 מיליון דולר להפקת סרט. זה דבר די נדיר. ועוד לא דיברנו על כל הפילוסופיה שלו, התזות שלו באות מהכיוון המרקסיסטי. הוא תלמיד של הגל החדש הצרפתי, זה לא יודע אם אתה רוצה שניכנס לזה.
אז בוא תן לנו בשורה באמת מהו אותו גל חדש צרפתי שאנחנו שומעים עליו פה ושם, אם כבר הזכרת את זה.
כן, הגל החדש הוא, בוא נגיד, זה קולנוע שרוצה לגעת באישי. במקום הספקטקל הענק הזה של הסרטים מעתירי התקציב העצומים האלה, אז הגל החדש, אז זו תקופה מאוד מצומצמת, רוצה להיכנס לראשו של ילד קטן, למשל, כמו ב-400 המלכות של פרנסואה טרופו. רוצה להיכנס לראשו, לחשוב את מחשבותיו הקטנות, להיצמד לאדם פרטי. כלומר, לא להביט על מלחמות ענק כמו בספרטיקוס כזה, או, אתה יודע, חלף עם הרוח, מין איזה רומנטיקה ענקית, אלא לגעת בנפשו של ילד רך. ומצד שני, גם לשחק עם הקולנוע, לא חייבים לעשות תמיד את השוט בצורה מחמיאה לדמות. אפשר לצלם פתאום מהגג, אפשר לצלם פתאום מזווית מוזרה, להסתכל עליו מלמטה למעלה. לא חייבים, דרך אגב, שסצנה תימשך, אפשר לחתוך אותה באמצע. אז הגל החדש הוא מצד אחד משחק עם המדיום הזה של הקולנוע, זה ז'אנר קולנועי שמתכתב עם הקולנוע. פעם ראשונה אומרים לצופה, אנחנו קולנוע, שים לב, זה קולנוע בכלל, אל תיפול לסיפור עד הסוף, אנחנו קולנוע.
טוב, אנחנו בהזדמנות גם נדבר על ההשפעה של הגל החדש הזה על הקולנוע בישראל, כי אני משער שגם הוא חלחל גם לכאן, נכון? כן.
בוודאי, עם חור בלבנה של אורי זוהר, ועוד סרטים נוספים, בהחלט, בהחלט. כך שברטולוצ'י, ותחשוב שהגל החדש היה מין ז'אנר כזה מאוד יחסית אליטיסטי, לא כולם התחברו אליו, אבל ברטולוצ'י הצליח לקחת גם את זה, גם את כל אולי את הנאו-ריאליזם האיטלקי, גם על זה נדבר פעם, נאו-ריאליזם איטלקי מדבר על התקופה הקשה של איטליה, אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, והתחיל ועסק בעניינים חברתיים בעיקר, ולקשיים החברתיים, כמו גונבי האופניים, צחצחי הנעליים וכדומה. אז הוא צריך לקחת את כל הטעמים האלה, ולכבוש את ליבם של מאות מיליונים בארצות הברית, ברחבי העולם. אז הוא הצליח באמת לקחת כל כך הרבה ז'אנרים, כל כך הרבה טעמים, והצליח לקחת גם את הפילוסופיה שלו, ובסופו של דבר הוא ידע, קולנוע זה אומנות של תמונות וצלילים. ובסופו של דבר, כדי להעביר את החוויות שהוא רוצה להעביר את הצופה, הוא צריך לעשות אותם בגדול, חזק, בוטה, ולימד אותנו שאנחנו לא צריכים לפחד משערוריות, לא צריך לפחד מבוטות, לא צריך להיות להתחסד כל הזמן, ולא צריך להיות טהרני. אפשר לעשות כל...
זה לא, זה מעניין כמובן, תלוי איפה... יש את גל הסינוס הידוע של... בכל מה שקשור לפוליטיקלי קורקטנס וכולי, מעניין אבל.
לא, הוא טוען שאם המסר שלך נכון, ואם הקולנוע שלך טוב, אתה יכול לעשות בעצם כל דבר.
טוב, הוא כנראה גם צדק... ודאי. תודה רבה ליונתן גת, האיש שלנו בהוליווד, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'אט. Thank you.
אני חושב שהייתי רציני מדי הפעם, אבל זה בגלל שאני בא
להוליווד. תפצה אותנו בתוכנית סיכום השבוע עם קטע המסוק האהוב שלך ביום חמישי. תודה לך.
שמחה.
תודה רבה, ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו ולסיומה של התוכנית. אנחנו מדברים עם מנהל מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב, על צבועים. אז בואו נסכם את עניין הצבועים, ובעיקר ננסה להבין מה אפשר לעשות כדי כן להציל את האוכלוסייה של היצור ששכנעת אותי שהוא מאוד מעניין וחיובי, בניגוד לכל המיתוסים ואולי למראה שלו שגורם לנו לפחד. יש בו משהו חינני.
כמה שהוא מכוער עם חלק אומרים, הוא חינני בצורה מדהימה. ובאמת הסיפור גם מתקשה למיתוסים, למחקר. אנחנו היום עוסקים בלא מעט מחקר. אנחנו זה חוקרת מהאוניברסיטה בבן גוריון, עינת בר זיו, שעובדת יחד עם רשות הטבע והגנים, ולא מעט צבועים שעברו קונפליקטים עם בני אדם, נלכדו על ידי בני אדם, הוחזקו בצורה לא חוקית, נפגעו, כולל אחד שאיבד את רגלו, מושדרו לאחרונה ושוחררו לטבע כדי ללמוד בסופו של דבר גם את ההתנהגות שלהם ואת דפוסי השיטוט ואת הניצול המרחבי שלהם. והאיום המרכזי היום על הקיומם של הצבועים, מה שמעמיד עדיין את האוכלוסייה שלנו פה בארץ בסכנת הכחדה, זה בעיקר קיטוע בתי גידול ודריסות על ידי מכוניות, ועדיין התנהגות גם לא נכונה של אנשים שפוגעים באותם בעלי חיים.
אז מה אפשר לעשות כדי באמת להציל אותם מהאורבניזציה, מכל התהליכים האלה שלאט לאט נוגסים?
כמו תמיד בחיים, איזון. אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו איזון גם בתרבות הצריכה שלנו, גם בשמירה על השטחים הפתוחים. היום המאבק הגדול ביותר של כל ארגוני שמירת הטבע, ובכללם גם החברה להגנת הטבע, זה לשמור על אותם מעברים ועל אותה קישוריות, על מה שאנחנו קוראים לו מסדונות אקולוגיים. החיבור בין הרצפים הגדולים, השמורים, של שמורות הטבע למשל, לבין שאר האזורים המוגנים.
איך מחברים האלה? צינורות, גשרים?
אז, מה? אז יש שתי שיטות. אחד זה לשמור על הקיים, ולתכנן את הבנייה שלנו בצורה, ואת הכבישים בצורה מושכלת, לשמור את הרצף הקיים היום. והשני זה ליצור מעברים. בכל אותם מקומות שבאמת נקטעו כבר, ניתן לייצר מעברים, ואנחנו רואים מעברים כאלה שעובדים. מעל כביש אחד החדש, אחרי 40 שנה, שהכביש קטע בין אוכלוסיות בעלי חיים מצפון ומדרום לכביש, נבנה מעבר אילי, השקעה לא קטנה אמנם, אבל שנסעה מיד פרי,
ומיד ראו מעבר.
כי בעלי חיים מבינים ש...
מבינים לחלוטין. זה היה מדהים איך באותו מקום מצלמות של רשות הטבע והגנים הראו מיד אחרי סיום העבודות איך בעלי חיים צבעים, חזירים, צבועים, דורבנים, פשוט חוצים כאילו רק חיכו שיפתח השער. ואותם דברים היום, ככל שאנחנו מרחיבים את הכבישים, המעברים האלה הופכים להיות יותר ויותר קריטיים, אבל לא פחות חשוב מזה זה לשמור...
יש לנו מאזינים רבים, אגב, ששואלים אותנו באמצעות הפייסבוק, הם המדינה שנמצאת תחת איומים ביטחוניים, בסכנה וכולי, זה מה שצריך לעשות, לדאוג לבעלי החיים?
אנחנו יכולים לשאול את אותו דבר, וזה נשאל באחרונה גם על תרבות. אם צריך או לא צריך.
אז אני שואל גם על מה.
אז גם על בעלי חיים.
אתה אומר שכן.
זה חלק מההוויה שלנו.
לגיטימית כמובן.
היסודות שלנו בתנך עד היום, בעלי חיים ליוו אותנו תמיד.
אז אתה אומר שכן אפשר לעזור לבעלי החיים האלה, לא רק לצבועים.
כן, אפשר לעזור על ידי, כמו שאמרתי, שמירה על שטחים פתוחים, על ידי מדיניות אחרת, למשל בכל הנושא לפסולת, של פסולת. אנחנו מדינה מלוכלכת, אנחנו יכולים לנהוג אחרת. פחים תמונים לעומת פחים פתוחים, זה הבדל עצום. חלק מבעלי החיים נפגעים אותה פעילות, על נושאים כמו זיהום אור. העובדה שאנחנו לא יכולים היום לראות כוכבים במשפיעה גם על חלק מבעלי החיים. יש יותר מדי אור, חלק מבעלי החיים מתרחקים ונעלמים. אני עושה גם הטלפים, הרבה הטלפים נפגעים מזה. אנחנו יכולים לא על ידי שינוי ולהפוך למדיניות פתאום של צנע ואין אור, ואנחנו חיים בחושך באששית לבד בשקט, אלא על ידי שימוש בגופי תאורה שבאמת פחות משליחים אור החוצה מעבר למקום שאנחנו רוצים, על ידי שימוש יותר מושכל, יכולים לעזור להרבה בעלי חיים ובכללם גם לצבועים.
מעניין, מה האינטראקציה שלך עם צבועים?
אנחנו עובדים הרבה מאוד על ניטור במרכז יונקים של אוכלוסיות בעלי חיים, ובעצם לספק כלים לקובע מדיניות. בין היתר זה גם על הנושא של למשל תפקודיות של מזדונות, קישוריות, צווארי בקבוק במזדונות שמאפשרים או לא מאפשרים לבעלי חיים לעבור. הראייה היא ראייה רחבה, לאו דווקא צבועים, אבל אני יוצא לי לפגוש הרבה צבועים, וזה מחזה באמת מרעיב.
ומה, תאר לנו, מה קורה במפגש עם...
אני אתן לכם דוגמה, שבוע שעבר, סגירת יונקים של רשות הטבע והגנים בנחל כפירה, נחל גדול, שמורת טבע מוגנת, אז יחד עם הפקחים הסתובבנו, ופשוט מחזה מדהים לראות אמא מרחוק, נחל גדול, אמא ושני גורים, זה... אתה רואה דבר כזה וזה מפעים. אין, אחרי זה יש אנרגיות לשבועות ארוכים של עבודה.
כשהם קטנים, כולם חמודים.
הם לא כל כך קטנים, הם היו בוגרים, אבל עדיין צמודים לאימא, היה קשה להבחין, אבל יש להם מעין חזה שחור, בולט, יפה, ולראות גם את הסקרנות שלהם. הם מאוד סקרנים, זה פשוט מחזה יפה לראות את זה.
טוב, אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים, והסביר לנו שלא מדובר במיתוסים, זה מיתוסים, ולא מדובר ביצור מרושע, או שפוגע גם בבני אדם.
מגיע לו להיות גיבור על חיובי.
לגמרי, תודה רבה למנהל מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, שמוליק ידבב, תודה רבה שהגעת. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלי טל אמירן. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שבארבעה בדצמבר תוכלו לפגוש אותנו בחג החנוכה, צוות שלושה שיודעים. יוצא לראשונה להקלטה מול קהל בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות המומחית לחקר התנך דוקטור ליאור ערביד, מחברת הספר התנך היה באמת ועורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנך. אז זה יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר בשעה 11 בבוקר בספריית הילדים של בית אריאלה. אתם מוזמנים להגיע, הכתובת היא סדרות שאול המלך 25 תל אביב יפו. הכניסה היא חינם, אבל תצטרכו להירשם מראש באמצעות המייל shlosha@strudelk.org.il, שוב, שלושה את או כרוכית kan.org.il. הכניסה לאירוע תתאפשר רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר. אז אנחנו מודים לכל מי שהיה כאן איתנו. מחר תוכנית חדשה, ובה נערוך סיכום של יום שישי השחור, יום שני הווירטואלי, סייבר, כל חגיגת הקניות המטורפת שהייתה כאן. שיהיה לכם את נעים יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה.